שלושה שיודעים. שלושה שיודעים בכאן תרבות, אנחנו בתדרים 104.9 וגם 105.3. אנחנו מלווים אתכם המאזינים שלנו עד השעה 9, ואתכם הצופים של כאן 11 אנחנו נלווה בשעה הקרובה. והיום כדאי לכם להיות איתנו, כי יש לנו תוכנית מרתקת. מי שרואה אותנו בכאן 11 כבר מבחין בזווית העין בדוקטור מולקולה, שמסדר את כל העניינים שוודאי יסתבכו. אתה תצטרך אבל להיות עם אוזניות. האם אתה מסוגל להיות חמוש באוזניות לדבר למיקרופון? כי אין מה לעשות, למרות הטבעיות אנחנו נצטרך לדבר לתוך האמצעים האלקטרונים הללו. קודם כל אנחנו נאמר לכם יום מורה שמח, מורה ומורה כמובן. היום מצוין בישראל יום המורה והמורה, יום הוקרה למורים שלנו ולמורות, גם לגננים ולגננות. אנחנו בעצם מודים להם על העבודה הקשה והאדירה שלהם בחינוך העתיד. אנחנו היום נערוך כאן פעילויות, כמו גם בבתי ספר. היום מי שלא נמצא כמובן בשביתה, ומיד נעדכן. ברשויות המקומיות תהיינה פעילויות סביב יום המורה והמורה, בכנסת, במשרדי הממשלה, וגם אנחנו כאמור נשתתף בחגיגה הזו. במקביל, כפי ששמענו, השביתה בתיכונים נמשכת גם היום. ארגון המורים משבית את הלימודים בשלל יישובים, בין היתר ראשון לציון, נהריה, יישובים נוספים. ולכן הזמנו לכאן את דוקטור מולקולה, שמיד יערוך כאן ניסויים שוודאי יכרחו את האולפן פיזית ונפשית. זאת אומרת, בניגוד לאיסורים, אתה תשרוף כאן את הכל. יהיה כאוס. וגם אנחנו מיד נדבר על מדענים שגילו מאובן אדיר של דינוזאור שמעורר סקרנות ברחבי העולם, כל כך סקרנות, עד כדי כך שחשבו ורבים חשדו שמדובר בכלל בזיוף. מדוע? כי מדובר בייצור ימי ויבשתי. זאת אומרת, גם וגם, שיש לו מקור של ברווז, צוואר של ברבור, שיניים של תנין, ובמקום כנפיים סנפירים מדובר בייצור פיוז'ן לגמרי, שנראה שילוב בין ברבור ליכולות של תנין, משהו מטורף. כל זה, זה בעקבות מאמר שפורסם בכתב העת סיינס, ואנחנו נדבר עם הביולוגית ורד שפירה על הייצור המוזר הזה. וגם אחרי שדיברנו אתמול על פרסי הנובל שחולקו, תהיה איתנו כתבתנו לענייני האיג נובל, אותם פרסים אלטרנטיביים. וגם נדבר על היישומון שזם, שככל הנראה ימחר בקרוב מאוד לחברת אפל, בערך ב-400 מיליון דולר. אבל בואו נאמר שלום למי שנברך אותו ביום מורה ומורה שמח. קודם כל, דוקטור מולקולה, כבוד גדול שהצטרפת אלינו.
אני מאוד שמח להיות פה.
אתה המורה של המדינה, הצלחת להנגיש את המדע. קודם כל נפרגן לך.
זה היה אתגר גדול.
וגם בואו נגלה למאזינים ולצופים שגם הוצאת לאור וכתבת וכתבת כמובן. הבגד כפת יורד, ספר שנקרא דוקטור מולקולה 2, לא מדובר בהתחכמות, אכן, זה הספר השני.
כן, זה היה ספר ראשון שיצא לפני 4 שנים, זה הספר הזה יצא לפני שבוע.
כל הכבוד, אנחנו מוכירים את הפעילות שלך.
ויש פה 24 ניסויים שאפשר לעשות בבית, שזה היופי של זה.
כמובן, האם יש חשש לסכנה?
לא, 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 אין חשש לסכנה, יש כיף גדול. כיף גדול.
אנחנו מיד נסדר את המיקרופון כדי שהוא יהיה פרונטלי, כדי שישמע אותך. זה גם. אתה רואה, עכשיו כרגע שומע אותי
אופמי. אתה עולה על הביצה רגע.
יפה, הנה, אוקיי.
אתה רואה, איזה יופי זה.
דבר כמו שדרנים שמספרים על זה.
אז בואו נתחיל עם ניסוי, טוב? רק של להרגיע אותי.
גבירותיי ורבותיי, דוקטור מולקולה בניסוי ראשון.
אוקיי, זה טיון. אוקיי, זה טיון, זה טיון כזה שהוצאתי לו את ה...
זה חלק, זה
הנייר, כן. פתחתי אותו, פרסתי אותו.
הסקיק.
ואני מעמיד אותו ככה על השולחן, ואני פשוט מדליק אותו, ותראו מה קורה.
כן, מיד, אני יודע מה יקרה, מיד יגיע לכאן האחראי.
סגלו, 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 סגלו.
רגע, הטיון, הטיון.
הטיון, הטיון, הטיון.
אם כן, עולה ישר, נרמי היה מאמן,
ראיתם איזה יום.
מטורף, מה היה פה? אתה יכול לספר לנו?
כאילו עמוד של אוויר חם בעצם, אוקיי, הטיון הוא מאוד מאוד דק וקל, ואתה יושב בגלל שיש חום גדול, האוויר החם עולה למעלה, שזה מה שאנחנו בעצם לומדים פה מהניסוי הזה, והוא פשוט מרחף לו בתוך האוויר החם.
וואו.
כן, יפה.
זו ההתחלה של כל תחום התעופה, לא?
בדיוק, בדיוק.
כדורים פורחים וכו', בסופו של דבר.
אז העניין הזה...
אוויר חם ירים אותו, אוקיי.
אז זה אחלה ניסוי שאפשר לעשות בבית, כמובן, בזהירות.
בזהירות, נא לא לנסות את זה בבית, אנחנו קל באולפן כמובן מוגנים, עד שיעצרו אותנו, כי אסור להדליק פה אש, אבל תמשיך לשרוף את האולפן.
תשמע, יש לי פה בקבוק. בתוך הבקבוק יש אוויר, נכון? עכשיו, אני, יש לי כאן ביצה. אתה בודק את זה?
לא, זה קצת מזכיר לי את המערכון ברחוב סומסום. היי, חבר. אפשר למכור לך אוויר. אוקיי, רגע. אוויר, כן.
אוויר קדוש. ועכשיו אני צריך להכניס את הביצה לתוך...
כן, ביצה כלופה, מקולפת, כלופה ומקולפת.
קשה, כן, קשה. שבישלתי אותה, זה הבוקר.
כמובן פריץ עלילות בתרנגולות, בו למעל חברנו הטבעונים.
כן. זה אמור להיות אפרוח. עכשיו אני צריך להכניס את זה לתוך הביצה, לתוך הבקבוק, סליחה.
כן.
עכשיו יש בעיה, כי הביצה יותר גדולה מהבקבוק.
נכון.
נכון, מה נעשה?
כוח?
כוח, כן, לשבור את זה. אלימות, כן, קשה, אפשר לשבור את זה. לא, אנחנו נשתמש בידע המדעי שלנו.
כן.
בגלל שיש כאן אוויר, ומה אוהבת אש לאכול? חמצן שיש בתוך האוויר, נכון?
רגע, מה אש אוהבת לאכול חמצן?
היא חייבת חמצן.
כן, כי אש זה תהליך הבערן.
בדיוק, זאת אומרת...
חמצן הוא הבערן.
נכון,
חמצנות.
הניסוי הזה לא יעבוד על הירח, נגיד.
כן, כי אין חמצן. בדיוק. אז רגע, הדברים גם לא בוערים בירח? לא. אם אני מדליק גפרור בירח?
לא יבר, לא יבר. פעם הבאה שאתה שם, אתה חייב לעשות את זה.
אי אפשר לבצע. טוב, זה טוב, כי כך אנשים לא יוכלו לעשן במקומות כאלה.
בדיוק, נכון.
הריח יהיה טוב. כן, אוקיי.
ניל אוסטרוק, לא יכול
לעשות. כן, גבירותיי ורבותיי, ביצה שנכנסת למבחינה, למרות שהיא לא בגודל המתאים, בזכות המדע, בואו נראה.
עכשיו, הביצה היא קצת גמישה, כן? היא קצת אלסטיץ'. אוקיי, עכשיו אנחנו נעשה ככה. ניקח נר של חנוכה.
נר חנוכה, כמובן, אסור להשתמש בהם אלא לראותם בלבד, ובכל זאת אנחנו מבצעים ניסויים בנרות, כמובן.
אני פשוט תוקע אותו לתוך הביצה.
בניגוד מוחלט לדת היהודית. כן, בבקשה. אוקיי, רגע, תקעת את הנר, נר חנוכה בביצה, בביצה.
אוקיי, זה נראה קצת מוזר, עכשיו אני מדליק את זה, ו... מה קורה?
אין פה גלאי השן? הנה, יש אחד למעלה. הם לא עובדים, הנה, הוכחת שהם לא עובדים.
עכשיו, אנחנו פשוט מלבישים את
ה... אוקיי, הפוך.
הפוך, ככה, אוקיי. עכשיו, מה קורה?
רגע, תן לחברים במודיעין. אנחנו מתארים למאזינים שלנו שלא רואים, אתה הדלקת נר, תקעת את הנר בביצה, הפכת את המבחינה הזו.
נכון, עכשיו...
וכרגע המבחינה עם הראש, עם הפתח למטה.
נכון.
והביצה אמורה להיכנס, אבל היא לא נכנסת.
אבל הנה עכשיו...
רגע, היא נכנסת, וואו! מה קרה?
ראית? מה שקרה זה שהלחץ בתוך הבקבוק ירד. אוקיי, קוראים לזה ער על מאיה.
רגע, נתאר עבור המאזינים, הביצה פשוט עלתה למעלה, 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 באמצעות איזשהו כוח. מה אותו כוח שמשך אותה?
כוח זה הלחץ האטמוספרי בעצם, בגלל שהלחץ בתוך הבקבוק ירד, ואז האוויר בחוץ דוחף את הביצה פנימה.
רגע, אז אנחנו נסביר את זה באמת לאט לאט. זאת אומרת, יצרת הפרשי לחצים ממה שקורה בתוך הבקבוק?
נכון, נכון.
כי מה, איך הנר יצר לחץ נמוך יותר?
בגלל שהוא שורף את החמצן שיש בתוך האוויר, אוקיי? ואז הלחץ יורד, זה ריאקציה כימית שכזו.
אז הלחץ בפני, מה, זה כמו וקום כזה? שהלחץ יורד?
כן, וקום זה כשאין אוויר בכלל. אבל פה יש, רק הוא השתנה. והלחץ יורד,
מיני וקום.
קצת אוויר יצא החוצה גם כי זה התחמם.
וואו.
אוקיי? עכשיו הבעיה זה איך להוציא את הביצה החוצה, כי בכל זאת בוקר וארוחת בוקר וזה.
נכון, הביצה תקועה שם.
הביצה תקועה שם, כמו
שאתה רואה. אני משתדל לא לאכול ביצים, כמובן שעדיף לאכול רק דברים שהם לא תוצרים של החי כמובן, לא מן החי.
בסדר, בסדר.
לצורך העניין אני אוכל את הביצה.
עכשיו, הכנסנו אותה בעזרת לחץ אוויר בעצם.
ודאי.
איך נוציא אותה?
נדליק נר באולפן, נשרוף את האולפן וזה יצא.
נכון, אבוקה גדולה. לא, אנחנו נשתמש גם בלחץ אוויר, אבל לחץ אוויר שיש מהריאות. אוקיי, עכשיו תסתכלו טוב, תסתכלו טוב. זה באמת...
גבירותיי ורבותיי, אני אתאר לכם מה קורה. אם כן, דוקטור מולקולה שואף אוויר ופולט אותו. רגע, אתה נושף דווקא, אתה נושף ודווקא הביצה... הייתה פה פעולה מוזרה מאוד, כי אתה נשפת פנימה, והביצה נשאבה לתוך הפה שלך.
כזה דחף לזה החוצה.
זה נשמע כאילו זה נגד הטבע, אבל זה מדהים. כי נשפת ואז, יצרת שוב הפרשי לחצים. וואו.
נכון, זה יפה.
ממש.
זה,
ואני
זה
רק יכול כמובן לומר לך שהביצה ודאי עם חיידקי ליסטריה וסלמונלה.
כן, וסלמונלה והכל.
ולגש בזמן המבזק לעשות את אשר עליך לעשות. אבל אז, די.
דרך אגב, אם חושבים שרק עם בקבוק כזה של מעבדה, לא.
זהו, זה נראה לא, באמת לא, מעומדס. גם, כי דוקטור מולקולה נתאר למאזינים שלנו משתמש במין מבחינה גדולה.
כן,
כזו.
קוראים לה ארלמייר.
נכון.
זה ארלמייר.
נכון, אני זוכר את זה משיעורי הכימיה.
כן, אז אפשר לעשות את זה עם כל בקבוק זכוכית שיש לו פתח גדול כמו בקבוק של מיץ עגבניות כזה.
וואו.
נכון?
האמת שזה ממש מגניב.
נכון, זה מגניב. זה רק ההתחלה, דודו, אתה לא מבין מה עולה.
כן, אצל לנו עוד אחד מהר ואז נשמע שיר. אנחנו רוצים לראות עוד ניסוי, גבירותיי ורבותיי, דוקטור מולקולה כאן, רגע לפני שנדבר על דינוזאור חדש, מאובן כמובן, שהתגלה, ורבים חששו שמדובר בזיוף כי הוא החלאה, בין ברווז לקצת אווז, לשיניים של תנין, לסנפירים. ניסוי של דוקטור מולקולה, יום המורה 2017, בבקשה.
טוב, זה ניסוי מהספר החדש, שנקרא מניפת צבעים, צריך לכוון את המצלמה.
כן, הנה, אנחנו נראה, לא יותר מדי, הנה, החברים במודיעין, כבר קולטים. רואים
את זה?
אתה סידרת סוכריות צבעוניות מלא חשוב שמות, אבל עוד באנגלית, אין עוד באנגלית.
זה יכול להיות גם זה וגם זה.
האות הראשונה M.
כן, האות השנייה W.
אז אתה עכשיו סידרת את המאגר.
כן.
מסוכריות צבעוניות.
נכון, עטופות בצבע מאכל. עכשיו, כל מה שאני עושה, אני פשוט
צבע מאכל, כמובן. זה מה שצובע את ה
עכשיו, אני שופך מים למרכז הצלחת.
מים בטמפרטורת
טמפרטורת פושר.
בטמפרטורת פושר.
אוקיי, ועכשיו זהו, עכשיו.
הנה, מזגת.
ועכשיו, תראו מה קורה. מה שקורה זה שהמים
רק נתאר שהסוכריות נמצאות במעגל והמים בפנים. המים אין העיגול, מי שאוהב את ההבחנה בין מעגל לעיגול.
כן.
ההבחנה המוזרה הזו.
יוצאת אותי מריכוז, רגע.
אני רואה שהסוכריות שמסודרות במעגל,
נכון.
מתחילות לנזול פנימה.
אבל תראו איזה יופי. אתה רואה איזה יופי? זאת אומרת, המים ממיסים את הצבע המאכל.
נכון.
אוקיי? ואז זה מתחיל לנוע לכיוון מרכז הצלחת.
וואו, וואו, זה ברמת האינסטגרם.
לגמרי, לגמרי, לגמרי. תשמע,
זה מיד, די, נראה. וואו.
אפשר לכתוב על זה שיר, לא? זה כל כך יפה, זה
וואו.
זה אני נדהמתי כשראיתי את זה, וגם ההסבר מאוד מעניין. זה ממשיך, זה עובד, אתם רואים? זה עובד וואו. עד שזה יגיע לאמצע.
איזה יופי, האמת, זה ניסוי מאוד פשוט. המים בטמפרטורה
נגיד, סתם מים, מים.
לא חייבים שהמים יהיו חמים.
זה הולך יותר מהר כי הם קצת חמים, רק בגלל שאנחנו בשידור, אבל אפשר לשים כל מים.
די. לא משנה.
כן. זה חשוב דרך אגב, חשוב להוציא את החומים. כי החומים הם מאחירים את האווירה קצת.
זאת אומרת, אתה נגד, זה נשמע לא טוב. אבל כן, איש צבעוני.
זה פשוט עושה צבע חום פה.
ומה רע בחום?
לא, החום הוא סבבה.
כן, יצא המרצע מן השק, האיש לא אוהב חום. הלך עלינו.
בקיצור, תראו איזה יופי זה.
יפה מאוד.
קראת אותי.
יפה מאוד. אנחנו נצלם את זה.
אבל למה זה קרה? אני רוצה להסביר.
נכון, אתה צודק. יש טעם בדברים, ואתה לא סתם קוקו שאוכל את הראש עם נזויים. נכון.
יש הבדל בריכוזים. אוקיי, יש ריכוז סוכר גבוה פה, וריכוז סוכר נמוך פה. והתמיסה בעצם מנסה להגיע לאיזון ברמת הסוכר.
כי מה? כי בטבע תמיד הטבע מנסה להגיע לאיזון בין ריכוזים. מה? כל זה פייפוע אחד גדול.
בדיוק, זה פייפוע. אנחנו רואים איך פשוט הריכוז של הסוכר עובר מכאן לכאן, ובדרך לוקח איתו את הצבע.
הסוכר מסיע ממש את צבע המאכל?
כן.
איזה יופי.
השוואה של הריכוזים.
הייתי בטוח שזה סתם ניסוי שהוא אסתטי, אבל לא, יש לו, יש משהו מאחוריו.
לא, זה חייבים להסביר, אחרי זה נשאר קסם, זה לא הופך להיות מדע.
אתה צודק לגמרי, וואו. אם כן, השוואת ריכוזים, הסוכר עובר כמובן מהריכוז הגבוה אל הנמוך, כמו תמיד בטבע.
נכון,
נכון.
בדיוק.
כרגע אנחנו רוצים לדבר על דינוזאור חדש, מה שכמובן, על פי החוזה בינינו לבין תאגיד השידור הישראלי בהרצה, מצריך אנדר. דף אחר. אם כן, הכותרת שלנו היא מדענים גילו מאובן נדיר של דינוזאור, שככל הנראה שחה, או יכול היה לשחות, דינוזאור שמעורר סקרנות ברחבי העולם, בשל המבנה הלא שגרתי שלו, עד כדי כך שרבים חשדו שמדובר בכלל בזיוף, בהדבקה, בשעטנז מלאכותי, מדובר ביצור ימי ויבשתי, שהיה לו מקור של ברווז, צוואר ארוך שדומה לברבור, שיניים מעוקלות כשל תנין, שיני תנין, והגפיים הקדמיות שלו לא היו כנפיים, אלא סנפירים. מוזר. זה היה נראה כמו ברווז בעבר, הלך כמו ברווז וזה לא ברווז. בקיצור על הברווז הזה אנחנו רוצים לשמוע מפיה של הביולוגית ורד שפירה. שלום לך. היי, כמובן שאנחנו נחליף את האנדר ברחש רקע מתקופת היורה.
אני חייב להסביר מה זה היה.
הנה, לא, עכשיו, הנה, אנחנו שומעים רחש רקע גנרי של דינוזאורים.
מעולה.
יפה. עכשיו, ספרי לנו, מה הביג דיל, אוקיי, פה ושם מוצאים דינוזאור זה או אחר, אבל מה הקטע עם המין ברווז מוזר הזה?
אז קודם כל, זה לא ברווז שהם, לא ברווז, זה לא דינוזאור שמצאו אותו לאחרונה, מדובר במובן שמסתובב בשוק כבר הרבה מאוד שנים, הוא נמצא באוספים פרטיים כבר כמה עשרות שנים, והביג דיל הוא זה שלקחו אותו, בעצם חילצו אותו מאוספים פרטיים שהם אוספים שהם לא בידי מדענים, והעבירו אותו לידיים של מדענים כדי לבדוק האם מדובר בדבר אמיתי.
הנה, עכשיו, בזכותך למדנו על תופעה של אנשים פשוט שאוספים סתם להנאתם מאובנים של דינוזאורים.
זה נורא מגניב, נכון? אתה נורא רוצה שיהיה לך גולגולת של טריצרטופס בסלון, אבל
אני לא בטוח, למרות שבדירות הקטנות שבהן בין היתר גם אני חי, אין מקום לגולגולת כזאת, זה עוד חדר, אבל אוקיי.
אבל זה דינוזאור קטן. עכשיו, הוא דינוזאור שהוא נורא נורא משונה, הוא לא עונה לקטגוריות של, של משפחות דינוזאורים שאנחנו מכירים. הוא נראה קצת, כמו שאמרת, קצת כמו ציפור, קצת כמו ברווז, קצת כמו תנין. הוא נראה מאוד מאוד משונה, ועד רגעים אלה ממש אף אחד לא בטוח ב-100% שאכן מדובר במאובן שהוא מאובן אמיתי.
אוקיי.
עכשיו, יש היסטוריה לתופעה הזאת של הרכבת דינוזאורים. למעשה, מהרגע שהמחיר של המאובני הדינוזאורים עלה ונהיה ביקוש מאוד מאוד גבוה גם בעולם המדע וגם בעולם האוספים הפרטיים למאובנים האלה, לסרטים.
רגע, יש הפרעה על הקו, אנחנו...
כן?
אוקיי. אוקיי, בבקשה, אנחנו ממשיכים. כן, אנחנו איתך.
אז אני אומרת שמהרגע שהמחיר שלהם עלה, השוק השחור הזה הלך ונהיה משגשג יותר ויותר.
רגע, אני מנסה להבין, מה, אנשים פשוט מרכיבים דינוזאור מעצמות אקלקטיות מפה ומשם?
כן, כן, כי אם אפשר למכור את זה בהרבה מאוד כסף, המקור של הפרטים האלה הוא בדרך כלל במזרח הרחוק, הפרט הזה, המקור שלו הוא במונגוליה, ומאובנים נמצאים שם באמת בכמויות מאוד מאוד גדולות, ובגלל שיש שוק לדבר הזה, אז מרכיבים מאובנים. יש סיפור נורא נורא מפורסם משנת 1998, מוזיאון ביוטה קנה מאובן של פרט שהם קראו לו ארכאורפטור, שזה היה מעין דין פרט של דינוזאור מעופף, מאוד מאוד משונה, שילמו עליו הרבה מאוד כסף, והתברר שהוא מזויף. עכשיו, הוא כל כך מזויף שמישהו ישב והרכיב 88 פרטים שונים של מאובנים, והרכיב אותם למאובן אחד, שזכה לשם ארכאורפטור, הציגו אותו במוזיאון, לקח קצת זמן עד שגילו שהוא אכן מזויף, אבל מה שעוד יותר מעניין, שבתוך ה-88 פרטים שהרכיבו את המאובן, את הארכאורפטור הזה, נתגלו שני פרטים שהם חדשים למדע.
אוקיי, אז אולי אז, כן אפשר להפיק משהו משמעותי מהרמאויות האלה.
נכון, אבל צריך להבין ש... אז המאובן הזה החדש, שזכה לשם הלסקרפטור...
כן, אני לכן לא הזכרתי את השם הזה, בדיוק מהטעם הזה.
בדיוק, ההלסק הזה על שם הפלאונטולוג הפולני, שגילה אותו, שחילץ אותו בעצם מהאוספים הפרטיים, והאסקילאי, שזה השם השני שלו, זה על שם האספן, שבעצם חילץ אותו והעביר אותו למדע.
ואיך הצליחו להוכיח שבאמת לא מדובר בהכלאה, אם היה חשד כזה?
אז הוכחה זו מילה מאוד מאוד חזקה. במדע לא הצליחו להוכיח, בדקו ואף כל לא מצאו שהוא אכן מזויף. מה שהם עושים, הם בודקים את זה בבדיקה של יסודות, עושים את זה בעצם מעין צילום רנטגן מאוד 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 חזק.
כן.
ובודקים, מנסים לראות האם, אם יש כאן דבק, אם הדביקו כאן כמה פריטים שונים, אז אתה תזהה את היסודות של הדבק שהם שונים מהיסודות של, של האבן, של המאובן. עכשיו, הבעיה עם המאובנים האלה שמגיעים מהאזור של מונגוליה, זה שהם עשויים מאבן מאוד מאוד רכה, ישנה אפשרות בטכניקות מסוימות לפורר את האבן ולחבר אותה מחדש, ככה שאתה...
רגע, את נטרפת על ידי ולוסי רפטור? נשמע כאילו עוד בסכנת חיים, זה טוב לנו לרייטינג.
אני תמיד משתדלת לשדר ממקומות שבהם זה יישמע הכי אותנטי.
ודאי, ודאי, אנחנו שומעים את חדר הכביסה. אני מוכרח לשאול, ההתלהבות הגדולה מהיצור הזה היא כי לא היו הרבה דינוזאורים ששחו במים? זאת אומרת, היו פחות, היו מעופפים, היו כאלה שהלכו ביבשה או על גבי היבשה, אבל לא היו רבים ששחו?
היו, לא היו הרבה נקודה, זאת אומרת, לא היו הרבה שאנחנו יודעים עליהם. אנחנו כן מכירים דינוזאורים שוחים, אנחנו מכירים גם לטאות שוחות, אבל אנחנו לא מכירים משהו שהוא כל כך משונה. זאת אומרת, יש לו גם רגליים ארוכות שמזכירות קצת ענפה, יש לו מאפיינים בשיניים שמזכירים תנינים, יש לו כנפיים כאלה שהם בעצם סנפירים, כלומר, הוא משהו שהוא מאוד מאוד בין לבין, וזה מה שכל כך, כל כך מוזר בו. עכשיו שוב, המדענים נורא נורא נזהרים, כלומר הם לא מצאו הוכחה עדיין לזה שהוא מזויף, ואפילו פרסמו את הפרט הזה במגזין מאוד מאוד נחשב, במגזין נייצ'ר, אבל חשוב לזכור שגם כשמצאו את הפלטיפוס, את הברווזן האוסטרלי, ב-1798 שלחו, מצאו את הפרט הזה ושלחו אותו לאנגליה, ומדענים ישבו וחיפשו את התפרים, איך תפרו, חיה שהיא כל כך משונה, מאחר ויש לו מקור, ויש לו, והוא יונק, והוא מטיל ביצים, והוא יש לו...
זה תמיד מעורר חשד, כמובן, כל ההחלאות האלה.
כי זה נורא נורא שונה. עכשיו, מה שהמדענים אומרים, אותו מדען שעשה את הבדיקה ואמר, אני לא מצליח לזהות שזה אכן מזויף, הוא אומר, אני בטוח ב-9 מתוך 10 שמדובר בפרט שהוא אמיתי. אבל הדבר הכי טוב שיכול לקרות עכשיו, זה שאנחנו נמצא עוד אחד כזה. אם נמצא עוד אחד כזה, אנחנו נוכל לדעת שאכן מדובר במשהו שהוא אמיתי.
טוב, אנחנו מודים לך על השיחה הזאת, תודה רבה לביולוגית ורד שפירה, תודה רבה.
תודה לכם.
להתראות. כרגע דוקטור מולקולה עומד להדהים אותנו בעוד ניסוי, רק נברך את אור לוי, כתבתנו לענייני איג נובל שהצטרפה אלינו, לא שומעים אותך, לא נדליק את המיקרופון שלך עד לפינה. את פנטומימאית. תעני, או, יפה, קיר, חבל, מעלית. זהו, בכך מסתכם כל ענף הפנטומים. עכשיו שומעים אותה. אוקיי. דוקטור מולקולה, קח אותנו להרס האולפן.
בוא נעשה...
ונדליזם.
נס פח השמן.
נס פח השמן, אם כן, אקטואלי, רלוונטי. רגע, רואים אותנו? הכל טוב? את אור. אור, זוזי לשם, לכי תעמדוי בפינה. תחסי את העדשה. גישי לך. הנה היא תהיה פה, ומיד יצטרפו אלינו עוד אנשים. כן, דוקטור מולקולה, קח אותנו.
אוקיי, נס פח השמן, אנחנו נעשה נס פח השמן כידוע.
זאת אומרת, קודם כל אתה טוען שנס פח השמן הוא לא נס אלוהי, אלא פרי עמלו של המדע.
ריאקציה כימית.
אתה מסכסך בינינו לבין כאן מורשת.
הניסוי נגמר, נס פח השמן נגמר, זה הפח של השמן, אוקיי, אבל אני אסביר בעצם מה אני הולך לעשות.
רק מזיז את הפח של האייפון.
כן. אז בתוך פח השמן שמתי קצת חומר שקוראים לו מי חמצן.
מה זה מי חמצן? באמת, מה הנוסחה הכימית למי חמצן?
H2O2.
עוד
או! עוד הוסיפו עוד אטום.
במקום H2O, שזה אלה מים רגילים, H2O, H2O2.
נכון, עכשיו, זה שינוי נורא דרמטי בכימיה. אתה מוסיף עוד אטום של חמצן, שינית את כל החומר.
וזה משהו רעיל, נכון, חמצן?
הוא בעיקר מאוד ריאקטיב, זאת אומרת, הוא יכול לשרוף את הגוף.
וואו, אז לא לשתות,
לא, אבל יש מי חמצן של בית מרקחת שצובעים איתו את השיער, מבהירים איתו את השיער.
עדיין מדובר בחומר שהוא לדעתי רעיל, לא?
כן, הוא גם רעיל, בטח.
בניגוד למים.
כן, לגמרי. זה חומר אחר. פשוט חומר אחר. מדהים. עכשיו, זה מה שמשתמשים בבית מרקחת, זה 9% מקסימום. זה 35%.
וואו, של שוב H2O2. השתיים האחרון הוא הטוויסט. הוסיפו עוד O, עוד מולקולת חמצן, מה שירבב פה את כל הקלפים.
כן, אטום של חמצן. ואז בעצם...
אתה צודק, אטום, נכון? אטום, אתה צודק, נכון.
אז עכשיו, מה שקורה זה שיש לנו מולקולה מאוד מאוד רגישה, זאת אומרת, שיכולה להתפרק מאוד מאוד בקלות, לעומת מים, שלא מתפרקים כל כך בקלות. אז זה מה שאנחנו נעשה, אנחנו נפרק את המולקולה.
נכון, לפרק מים צריך אלקטרוליזה, צריך חשמל.
נכון. כן. ופה אנחנו נעשה את זה בעזרת משהו אחר. אז יש לנו פה מי חמצן, בסדר?
מי חמצן בריכוז של 35%.
כן, אולי נשים עוד טיפה.
הנה, גבירותיי ורבותיי.
אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר, הניסוי הזה.
הנה, האנדר כמובן מרמז על אסון.
אוקיי. עכשיו, זה פעם ראשונה שאני עושה את הניסוי.
שיר הפופקורן הידוע, אור, תתרחקי לעבר השמשה.
אני מוסיף חומר סודי ביותר, שנקרא סבון כלים.
סבון כלים, גבירותיי ורבותיי, סבון כלים, עם מי חמצן, לתוך קנקן.
לתוך נס פח השמן. ועכשיו, אם נשאיר את זה ככה עומד כמה דקות, המי חמצן יתפרקו פשוט, אוקיי? אבל אנחנו, בשביל לפרק אותם יותר מהר...
יתפרקו למה? לחמצן ולמימן?
כן, יתפרקו, כן.
אוקיי.
ועכשיו אנחנו פשוט נעשה את זה יותר מהר בעזרת חומר שקוראים לו אשלגן יודיד.
רגע, מה זה אומר יודי. אשלגן? בוא תכתיב לי את האותיות.
יודי...
מה זה אומר אשלגן?
פוטציום.
אשלגן יודיד. יוד?
אשלגן יודי.
כן, מה זה? K-I?
כן,
K-I.
בדיוק.
אשלגן K-I-יוד.
איודיין, כן,
אשלגן
בדיוק.
יודיד. אוקיי, מעניין.
כן, ככה קוראים לזה, אוקיי? אז זה פה מעלתי זה במים קצת, אוקיי? שמתי כן. בתוך מים.
מה עכשיו, מיוחד
הוא,
בחומר באשלגן יודיד?
הוא בעצם הקטליזטור.
או יודיד האשלגן, לא?
כן.
בדרך כלל אומרים את זה כמו יודיד הכסף, או ש...
פוטציום איודייד.
אוקיי.
אוקיי, ואז מה שמיוחד בו זה שהוא הולך לפרק את המולקולה, זאת אומרת, הוא הקטליזטור שלנו.
הוא יעזור לסבון לפרק את מי החמצן?
הוא יעזור למי החמצן להתפרק, הסבון רק שם. אוקיי? הסבון יתמלא בגז שהולך לצאת החוצה, שזה פחמן דו חמצני. אוקיי? אני שופך את זה.
רגע, פחמן דו חמצני יפלט פה? לא, אני מנסה להבין כתוצאה ממה.
לא, יהיה פה ריאקציה כימית, אנחנו נפרק את המולקולה.
אוקיי, אז מי התסביר?
בעצם לא פחמן, יהיה חמצן יצא החוצה.
חמצן, אוקיי.
חמצן יצא החוצה,
אוקיי?
לא פחות ולא
פחות. הנה גבירותיי ורבותיי, אור לוי, כתבתנו לי איג נובל מוקרבת לטובת המדע הפופולרי. הנה הקנקן, גבירותיי ורבותיי, המצלמות של החברים במודיעין כבר מצלמות את הקנקן. הנה, משהו קורה, משהו קורה, איבדנו שליטה. איבדנו שליטה, מה קרה פה?
זה יוצא,
גבירותיי ורבותיי. הסבון יוצא, זה שוליית הקוסם.
תראו מה קורה.
מה קרה פה, אתה יכול להשאיר את זה. זה בסדר, אפשר להרוס את האולפן, כן, ודאי. עד שיגיע לכאן האחראי.
זה יפסיק באיזשהו שלב?
די, זה לא מפסיק.
רגע,
אוקיי, הנה, זה גם דורס את הניסוי הבא, אתה משפריץ, אוקיי. איבדנו שליטה, גבירותיי ורבותיי. אין ספק שאלקטרוניקה, מיקרופונים וגם מים זה משהו שהולך ביחד. הנה, הבאנו את איש הביטחון מהמוסד.
ראיתם את זה, יופי?
מי שמצטרף אלינו הוא איש איכות הסביבה שלנו, יאיר אנגל, שלא יכול היה להתאפק.
על המפגע הזה.
די, מה קרה פה?
זה פשוט פירק את המולקולה, חמצן יצא החוצה וניפח את הסבון כלים.
וואו.
זה מה שקרה כאן. זה...
רגע, אם אני רוצה לבצע את הניסוי הזה בבית, אני צריך מי חמצן ואת יודיד האשלגן הזה?
לא, אז אתה יכול להשתמש בשמרים.
שמרים?
בספר אפשר לראות, אפשר לעשות גרסה ביתית יותר רגועה, עם שמרים, מים, ומי חמצן, וסבון כלים כמובן.
איכן משיגים מי חמצן?
בבית מרקחת.
כן?
כן, קרם חמצן, עם הריכוז הכי גבוה שאפשר למצוא.
זה אותו חשוב חומר שצובע את השיער.
שמבהיר את השיער.
מבהיר את השיער.
משהו בפורים.
אוקיי. טוב, אנחנו מודים לך כמובן על הרס הרכוש. מיד, הנה, זה גם פה.
כן, זה קצת...
בתוך החיבור. אם יש... עכשיו תעשה לנו את הניסוי הזה
שמנגן... קודם אומרים לי, תעשה בלגן, ואז כועסים שאני עושה אותו.
לא, זה בסדר, אבל אם תעשה את הקסם שאתה מנגב את ה...
הנה,
זה החיבור. יופי, גבירותיי ורבותיי. הצטרף אלינו ממש ברגעים אלה, חברים יקרים, יאיר אנגל, מדוע הוא הצטרף אלינו? בדיוק. כי אנחנו עוברים לפינת אין בעולם על כדור הארץ שלנו ביקום, פינת איכות הסביבה שלנו, יאיר אנגל הוא מעצב, הוא מנכ״ל קיימה, מרכז התכנון ועיצוב מקיים, שלום לך.
שלום רב.
אם כן, אחרי ההתרגשות הזו באולפן, אתה רוצה לבאס ולדבר על כדור הארץ, אותו כוכב לכת שמאסנו לשמוע עליו.
כן, נדמה לי שאנחנו כבר מדברים עליו, לא? זה גם אותו דבר.
כן, לגמרי, כן.
זה גם ריח שלו.
זה ריח של סבון.
סבון.
ריח של סבון. אז זהו, אני חשבתי שכדאי היום לדבר, בעקבות שכבר מדברים על חומרים, על למה לא כדאי להרעיל את הילדים שלנו.
מדוע לא כדאי להרעיל את הילדים, אלא אם כן אתה מחשפה מהאגדות כמובן, כמובן.
אז...
למה, אנשים נוהגים להרעיל את הילדים?
זהו, בדיוק. אז אני לא אסביר למה לא להרעיל אותם, אני אסביר איך אנחנו מרעילים אותם. זאת אומרת, באופן עקרוני אנחנו משקיעים המון המון מאמץ כדי לגדל את הילדים שלנו, לטפח אותם, משקיעים גם הרבה כסף. ואז תוך כדי, לפעמים בלי לדעת, אנחנו קצת מרעילים אותם.
מעניין.
יכולת לראות פה למשל איך סוכריות שלא אומרים את השם שלהם.
לא חושב שמות.
כן,
תראה, יש צבע מאכל, אבל בוא למען הגינות נאמר שצבע מאכל הוא לא מזיק בהכרח.
לא בהכרח.
לא בהכרח מזיק.
רק אם בדקת אותו והוא בסדר, אז הוא לא מזיק.
שוב, אני משער שיש תקנים של משרד הבריאות, וכל מיני כאלה, בכל זאת אנשים אוכלים את הדברים האלה, ורוב האנשים בסדר.
זהו, גם... שלא.
אה, לא.
אבל אני לא רוצה לדבר דווקא על אוכל.
לא, אוקיי, אני מדבר על צבעי מאכל באופן כללי. אנחנו, כן, בוודאי שעדיף לאכול רק תפוחים כל היום וגוזים, אבל אתה יודע, אנשים נוהגים בדרך כלל גם לחרסם ממתק זה או אחר, עם צבע.
אני לא רוצה להתאפס פה כנגד ממתקים, אני דווקא מאוד אוהב, אבל העניין הוא אחר. אני, בקשר לאוכל, יש תקנים, אבל אני לא רוצה לדבר על אוכל. אוכל, אנחנו יותר שמים לב, גם יש פה הרבה מאוד על מה לדבר, אבל אולי בפעם הבאה.
אוקיי.
באוכל אנחנו שמים את זה בפה. ואז הרבה פעמים אנחנו מרגישים תוך כדי, כן? אם כואבת לנו הבטן, אם אנחנו לא מרגישים טוב, אם יש לנו בחילה, אז אנחנו יודעים שזה פחות טוב.
זאת אומרת, הגוף מגיב ישר לחומרים.
הגוף מגיב יותר מהר.
כן.
אבל אם אתה עכשיו מכניס צעצוע לפה, הגוף מגיב פחות מהר. ויש זליגה של חומרים מהמוצרים עצמם.
מעניין.
לפה שלנו.
כמו עכשיו, אילו חומרים, למשל?
כל מיני סוגים של פלסטיקים, או מרקחי פלסטיק, למשל. אני אתן דוגמה אחת קטנה, הנה במקרה אני אגנוב לך את זה.
כן.
סיימת להשתמש בזה, יש פה כוס חד פעמי,
כן.
כמי שלא רואה את זה
נכון,
במקרה.
נכון.
כולם מכירים את כוס חד
את
פעמי נראית. כן. כן, באמת. אני נדבר פה עם הנהלה.
בבקשה, רק אם תוכל להתקרב מעט לכאן, כך יראו אותך בלונג שוט, מידיום שוט הקריב. כן.
מצוין. אוקיי. אז כוס חד פעמית.
כן.
כולנו מכירים, הרבה פעמים אין לנו ברירה, כי אין בסביבה או יצאנו, אבל זה הופך להיות איזשהו משהו לשימוש יומיומי.
נכון.
עכשיו, ממה זה עשוי?
מבחוץ זה מרגיש קצת נייר, ובפנים אני משער שמדובר בפלסטיק,
כן,
איזשהו ציפוי.
כן, אז קוראים לזה כוס קרטון, וזה אוקיי. נחמד, כי קרטון נשמע כמו משהו שאפשר למחזר,
נכון.
ואפשר לטפל בו. כמובן שלא, מכיוון שזה קרטון שמצופה בפנים בשכבה דקה של פלסטיק, יש עליו הוא מודבק עם דבק, וכמובן יש עליו דפוס. עכשיו, מה שאני נוהג לומר בהרצאות, זה שברוב המקרים אנחנו, לפני שאנחנו מתנשקים עם מישהו בפה, אנחנו לרוב עושים איזו היכרות קטנה, קצת בודקים עם מי הטיפוס הזה.
אני לא יודע אם אתה לא שותף לקמפיין האחרון, אני שמע שלא כולם מקפידים על הכללים האלה, אבל אוקיי, בבקשה.
לא, אז במקרה הזה אנחנו שמים את זה בפה, בלי לדעת מאיפה זה. עכשיו, יכול להיות שאתה סומך ב... צורה מלאה על הבית דפוס
אבל אתה אומר, מה כבר יכול לקרות? מה
אתה יכול להיות? אז יש פה דפוס והדפוס הזה זה דפוס תעשייתי ובתוכו יש חומרים שב-100% לא נבדקו בשביל לדעת אם הם מתאימים לאכילה. עכשיו, מכיוון שיש פה פלסטיק, פלסטיק נמס ב-150 מעלות, 120 מעלות, אבל מכיוון שהוא כל כך דק ששופכים מים רותחים בתוך הכוס, נגיד שעושים קפה, יכול להיות ששכבה קטנטנה של חומרי פלסטיק תימס פנימה.
זאת אומרת, כמה מולקולות ייכנסו פנימה, יחלחלו פנימה?
יש לי פה דוקטור, הבאנו דוקטור.
זה נורא, כי רוב מה שאנחנו שותים זה בתוך בקבוקי פלסטיק.
נכון, אבל אין לך מה לדאוג, כי ההשפעה שזה לא מיידית היא תוך 20-30 שנה. עכשיו, אם אתה עושה את זה כל יום...
גם מבאס, אבל לא?
למבאס לגמרי. בייחוד אם אתה מתכוון לחיות יותר מעוד 20 שנה, וילדים, כמובן. ולכן אנחנו נורא נורא צריכים להיזהר על הדבר הזה.
למה זה יכול לגרום? למה המולקולות?
זה יכול לגרום.
מעניין.
נורא אוהבים ישר להגיד סרטן, כן? אבל זה יכול לגרום לכל מיני דברים. זה יכול לגרום לאלרגיות. זה יכול לגרום למומים מולדים בשלב מאוחר יותר.
כלומר, אם תיוולד מחדש, אז זה יגרום.
לא, אבל אם במקרה אתה מתכוון להביא ילדים לעולם, יכול להיות שהם יצאו עם מומים מולדים.
אוקיי.
ידוע הדבר הזה. יש חומרים שהם נקראים פלסטיסייזרים, הם חומרי מרקחים של הפלסטיק, חומרי תהליך, והם נשארים בתוך הפלסטיק בחלקים חלקי מיליון, מעט מאוד מהם. אבל אם אתה בונה מספיק, אתה עושה לזה בילד-אפ, במשך 20-30 שנה, במשך כל יום, יש סיכוי שתצליח. וזה משפיע על המערכות ההורמונליות שלנו. אני לא בא מתחום הכימיה והביולוגיה, אז אני לא רוצה סתם להיכנס לפרטים.
לא, אבל יש דיבור כזה גם על בקבוקי מים מינרליים אלו או אחרים שעומדים בשמש, ואז מולקולות של פלסטיק מחלחלות פנימה.
כן, או במקרה בנזן, הפלסטיק הוא לא סגור, הוא נכנס דרכו חומרים, אבל האישיו שעלה לכותרות לפני 20 שנה בערך, פלוס מינוס, היה שבקבוקי פלסטיק לתינוקות מכילים איזשהו חומר שהוא באמת חומר תהליכי שנקרא ביספינול A. והוא גורם לשיבושים הורמונליים אצל תינוקות. עכשיו, כולם רצו להשתמש בפלסטיק הזה, פוליקרבונט, כי ילדים יש להם איזה מין מנהג מגונה, שהוא חלק מההתפתחות שלהם דרך אגב, להעיף את הבקבוק ונסות לזרוק אותו על הרצפה ופוצץ אותו.
אוקיי.
הם עושים את זה כדי למדוד גובה וכדי להצבן את ההורים שלהם ולראות איך הם מפעילים את כל הסביבה. אבל זה חלק מההתפתחות שלהם. והבקבוק הזה לא נשבר. עושים ממנו הרבה מאוד דברים. הוא שקוף, הוא חזק, הוא נפלא. אבל אם שופכים בתוכו מים רותחים, הוא משחרר לכאורה חומר למזון של הילדים.
אוקיי.
אוקיי.
חומר שהוא גורם לבעיות הורמונליות ככל הנראה.
ידוע בחלק מהמדינות אסור להשתמש בחומר הזה.
וואו.
ואז התחילו לחפש איפה משתמשים בו עוד. בכל מיני ציפויי פלסטיק, כמו למשל בציפויים של קופסאות שימורים. איפה שיש פלסטיק, יכול להיות שיש שם. עכשיו, אם אתה מעודד את הדבר הזה, למשל, אתה לוקח את האוכל שלך, מכניס אותו למיקרו, אם זה קופסה והיא גם בצבע אדום, שהיא לא הייתה אמורה להיות לשימוש רב פעמי, אלא במקרה מהטייקווי של אתמול בלילה, יכול להיות שמישהו לא בדק את זה, כי לא ביקשת ממנו לבדוק את זה.
אוקיי.
פשוט לא ביקשת. עכשיו, הייתה לא מזמן, בפעם המי יודע כמה, אבל בכל זאת לפרגן לנוגה ניר נאמן, בערוץ 10 פרסמה עכשיו, לפני שבוע או שבועיים, כתבה שלמה על מזרוני תינוקות. מזרוני החתלה. או מזרונים למיטת תינוק. המזרונים, אנחנו יודעים, הם עשויים מספוג. ספוג זה פלסטיק מוקצף. עוד פעם, זה פלסטיק שהכניסו לו כימיקלים והוא קצף, ונעשה רך כזה.
אוקיי.
ועל זה יש עוד ציפויים של חומרים. אחד החומרים שאוהבים לצפות בו זה PVC, ושמים בו מעקבי בערה. מעקבי בערה, הסיבה לשים מעקבי בערה הוא שאם אתה, תוך כדי שאתה מעשן סיגריה,
על התינוק באופן טבעי,
ואתה מניח את התינוק במיטה.
אפשר כמובן להפר על ידו ואין שריפה.
כן, אבל זאת הסיבה.
כן נכון, אבל לעקב בערה. זה נשמע לי הדבר הנכון לעשות.
זה מצוין לעקב בערה.
כי ילד זה דבר בוער.
כן, אבל העניין הוא שצריך להבין מה זה המעקב בערה. זה מעקב בערה, הוא מעקב את הבערה, כאילו כמו שהרבה פעמים בשריפות, מה שקורה זה שהאש מתפרצת בבת אחת. הדבר הזה נותן איזה דקה אחת, הוא מחזיק את האש על נמוך. לפני שיש את הבום הגדול, שזה okay. מעולה לעשות כן. את זה, אם אתה לא רוצה לתגן מישהו. אבל הסיפור הוא שהשאלה, אתה צריך לבדוק מה בא מול מה. זאת אומרת, יכול להיות שאתה צריך למצוא חומרים אחרים או דרכים אחרות,
כי החומר הזה הוא רעיל, מסוכן.
כי החומר הזה הוא רעיל, ואתה כן. שם את, הילד, את הראש של הילד, 10-12 שעות ביום בתקווה, והילד ישן את זה כל הזמן. זאת אומרת, השאלה היא מה הנזק המתמשך, של עשרות שנים של לישון על הדבר הזה, בייחוד בגיל של תינוק שהוא מתפתח, מול הסכנות. אנחנו עושים כל הזמן ריסק מנג'מנט. באתי לפה באוטו.
זה בסדר גמור, אתה יכול להשאיר את זה.
לפי דעתי תעבור לפגל.
שמע, כשאנחנו מגיעים לאולפן מדי יום, זה אחרי שכל מיני להקות מוזרות, עם כל מיני טישויים וצפונה מזה, דברים פה שאתה לא מאמין מה היה פה. הכל בזה תשאיר תינוף. אוקיי, בבקשה.
בקיצור, אנחנו צריכים לעשות את, לנהל את הסיכונים. אנחנו נכנסים לאוטו ונוסעים, למרות שאנחנו יודעים שמאות אנשים נהרגים בשנה.
אבל זה באמת ברמת המדינה, צריך לכפות איזשהו תקן על היצרנים האלה, לא?
יש תקן בחלק מהמקרים, ובחלק מהמקרים הוא נופל בין הכיסאות.
הוא לא מספיק מחמיר,
התקן
כן.
הוא מאוד 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 חשוב. אבל חלק מהתקן הוא נובע מדרישת הציבור. ועוד פעם הזכרתי את זה כמה פעמים, אני אומר את זה עוד פעם. אם אנחנו נדרוש משהו, ואנחנו נבקר אותו, ואנחנו נדע יותר, הידע הזה יוכל להשפיע על מקבלי ההחלטות. המקבלי ההחלטות מחליטים לפי לחץ ציבורי, לפי ידע, לפי עצות של מומחים. אנחנו חייבים להתחיל לקרוא מה כתוב על המדבקה. לא רק של האוכל, לא רק אחוז שומנים, ולא רק דיאט או לא דיאט, אלא ממש להסתכל בפנים.
חרדות בכל מקום.
לא, אני לא חושב שזה צריך להיות בעניין של חרדה. אני קורא את הכל, ואני לא מרגיש כל כך חרד. אני מרגיש שאני, דווקא, אני מרגיש שההגה בידיים שלי. אני מרגיש שאם אני יודע את זה, אני יכול לעשות בחירות ולהגיד את זה אני רוצה, ואת זה אני לא רוצה.
כן, לגמרי.
זאת אומרת, את הבחירה הזאת, למשל, הבת הבחורה שלי היא תכף בת 15, ואת הבחירה הזאת עשיתי על בקבוק שהיא נולדה.
אוקיי.
ואני חייב להגיד שברוב המקומות, כולל המשפחה, חשבו שאני קצת אפס משופשף, כן? היום כולם חושבים שזה הדבר הכי נורמלי שיכול להיות. כי אני קראתי ונחשפתי למידע הזה, תוך כדי העיסוק שלי בדברים האלה, וחשבתי שאני, כדאי שאני אשקיע בעוד 5 דקות חיפוש. זה מה שזה לקח.
וזה בסדר? זאת אומרת, היום הכל בסדר, ויש יחסים טובים.
מעולה, מעולה, היא מקסימה, היא פיפייה, הידה הכי מדהימה שיש.
אין חלקי פלסטיק בידע.
אני, האמת היא שלא כדאי לבדוק, אבל משרד הבריאות...
אני משאר, אוקיי, מאז היא מרעילה את עצמה, לא בדרך כלל...
לא, לא, אבל אם אתה רוצה ללכת לעניין הרציני, אז בקנדה התחילו לעשות בדיקות דם אצל אנשים. היה עיתונאי, אני לא זוכר כרגע את השם שלו, שהחליט לעשות לעצמו בדיקת דם, אבל לא טריגליצרידים, שומנים ו... כל הפופולרי, אלא לבדוק חומרים רעילים, DDT, מתכות כבדות וכל מיני דברים. הוא עשה את זה כבר לפני 30 שנה, והוא היה בסביבות גיל ה-50, והוא גילה שהוא מפוצץ בדברים האלה. ברמות שלא אמורו להיות בכלל בגוף.
קדימה, דיאליזה והוא כמו חדש. לא?
לא, זהו, זה לא יוצא. זה נשאר בגוף. עכשיו, משרד הבריאות בישראל, לפי דעתי, לפני כמה שנים, החליט לעשות בדיקות סקר על הדברים האלה, ואני משער שאם נבדוק אצל כולנו פה באולפן, נגלה שאנחנו באותה רמה של חשיפה של כל מיני דברים, כי אנחנו כל הזמן נוגעים בדברים האלה. ועוד פעם, השאלה היא, אני לא מדבר על העניין של הפחדה, אני מדבר על עניין של לימוד. אמרתם, מורים, בסדר, אז המורים כרגע קצת בשביתה, חופשה, אבל אנחנו...
שווה לכם להתעניין ולדעת.
שווה להתעניין, שווה ללמוד, שווה לשתף פעולה, שווה לקרוא מה יש על זה, ושווה להשפיע. אנחנו... להרים טלפונים למקומות הנכונים, להתקשר למשרד הכלכלה והתעשייה, הם ממונים על התקנים, ולהגיד להם, אני רוצה תקן. אני רוצה לדעת מה אתם שמים לי בחומרים, אני רוצה שאתם תבדקו את זה. אם תלחצו, תקבלו, לא תלחצו.
טוב, אנחנו כמובן מצטרפים לקריאה שלך. תודה רבה ליאיר אנגל, מעצב מנכ״ל קיימה, מרכז לתכנון ועיצוב מקיים, ואנחנו רוצים לנצל את העובדה שהגברת אור לוי איתנו, שהיא אחראית על טקס פרסי האיג נובל.
התקן של האיג נובל.
התקן של האיג נובל. אגב, אם לא נספיק את כל הפינה הזו כרגע, את מוזמנת להישאר איתנו גם בשעה הבאה. הנה האנדר המוזיקלי של ויקי, נערת הפלא.
אתם צריכים גם לרקוד, זה חלק מהעניין.
כן, כן, נכון, אין מה לעשות. הוא לא רוקד עד שהוא לא שומע את השיר, אהבתי, הוא יתאים קוריאוגרפיה.
הוא בודק קודם את התקן, ואז הוא רואה שזה מתאים לו.
אתה הכל פלסטיק.
טוב, אז בואו באמת ננצל את הדקות שנשארו לנו, אני ככה אתמצאת במשפטים.
בבקשה, רק אנחנו נזכיר שאתמול חולקו פרסי נובל, ואור לוי כתבתנו לענייני האיג נובל, שזה פרס, זה טקס אלטרנטיבי, שמחלק פרסים על מחקרים שהם אזוטריים, לא משמעותיים, אבל נכונים ואמיתיים.
מחקרים שקודם כל גורמים לכם לצחוק, ורק אחר כך גורמים לכם לחשוב. אגב, מדענים באמת מגיעים לטקסים האלה, הם קוראים באמת במציאות, אוניברסיטת הרווארד, החל מ-1999, הם גם זמינים לצפייה ביוטיוב, הם מועלו אחר כך, יוטיוב נפתח יותר מאוחר, אבל את הטקס שנדבר עליו היום, תמש אחרי זה יכולים לחפש ביוטיוב ולצפות בו, אנחנו בשנת 2000.
אנחנו הבאים, מדברים על 2000. מחקרים לפי שנים, והיום אנחנו מדברים על 2000, שנת
וואו,
2000.
איזה מרגש, זה שנת ודאי, 2000.
אותה שנה שבה התחלנו עם המכוניות המעופפות, הרובוטים מהחלל, החייזרים והבאגים.
והספינר.
והספינר!
אז הטקס הזה, חלק מהאנשים אולי מכירים אותו, כי הוא הטקס שבו היו צפרדעים מעופפות. ואם זה לא אומר לכם כלום, אני אסביר. באותה שנה, איג נובל לפיזיקה הוא ענק לאנדרי גיים מאוניברסיטת ניימכן בהולנד, וסר מייקל ברי, הם בדקו שימוש במגנטים, הם יותר נכון בדקו יציבות של שדה מגנטי, ותוך כדי הם בדקו את זה גם על צפרדעים, והצליחו להעיף אותן באוויר.
להעיף צפרדעים באמצעות שדה מגנט? למה? כי יש להן מולקולות של מתכת או ברזל?
האגבה שלהם לשדה המגנטי, יש ממש סרטונים אגב, זה סרטונים ממש מדהימים, אני ממליצה לכולם...
המדע עוזר בהתעללות בצפרדעים, זה
נהדר. אבל בואו נלך לפן הפחות מתעלל, אפשר לומר גם שאנדרי גיים הוא הראשון שזוכה גם בנובל וגם באיג נובל.
די.
10 שנים לאחר מכן הוא זוכה בפרס בפיזיקה ש... לא כל כך קשור למגנטים, אבל עדיין כבוד.
עדיין קשור
לצפרדעים. די.
לא, לא. אבל בלב שלו אני בטוחה שעדיין.
אבל הוא צריך לגרום לצפרדעים לרחב באמצעות שדה מגנטי.
לחלוטין. טוב, בואו נעבור רגע לפסיכולוגיה. אז בפסיכולוגיה זוכים באיג נובל קבוצת מדענים שמוכחים משהו שאולי כולנו יודעים גם בלעדיהם. על המחקר שלהם קוראים לא מיומן ולא מודע לכך, איך קושי של אדם להכיר באי היכולת של עצמו מוביל להכרה עצמית מוגזמת. בעצם תופעה שאני בטוחה שכולנו מכירים מהחיים. אנשים שפחות מכירים את היכולות שלהם, מעריכים את עצמם יותר, הם ממש עשו ניסויים, נבדקים באחוזונים שונים, וראו איך אנשים שדורגו בעצם ברבעון ה-12, אחד התחתונים ביותר ביכולות שלהם, בין אם באומור או בידע כללי, דירגו את עצמם כמעט תמיד ב-62% העליונים.
כמעט, כמעט, חוסר מודעות גורם...
אז בעצם אומרים שזה איזשהו עניין מטה-קוגניטיבי. ברגע שאתה כל כך לא יכול לעשות את הדבר, אתה גם, היכולת שלך להבחין אם אתה טוב או לא, היא גם נפגעת. ואגב, זו גם עובד הפוך. אנשים שיותר טובים, בדרך כלל מדרגים את עצמם כפחות טובים, כי הם יותר מודעים למגבלות שלהם בנושא. אפשר לתת דוגמה כמו שאתה לומד שפה. בהתחלה זה נראה לך אולי מאוד פשוט.
מודעות היא פועלת נגדך.
כן, ככל שאתה מודע שדבר הוא יותר מורכב, אתה גם מבין כמה אתה יכול ללמוד עוד. בתחומו.
מעניין מאוד, טוב, זה מעורר מחשבות גם על אנשים שעוסקים בפוליטיקה למשל. יש הרבה שטוענים שאנשים ממש מוכשרים וחכמים מאוד מודעים לעובדה שהם לא יכולים להשפיע, ולכן לא מצטרפים לפוליטיקה מבלי כמובן לבקר.
ולא נכניס אתכם לבור אחרי של לנסות לנתח כמה אתם טובים, אתם בסדר גמור, הכל בסדר.
אנחנו מתיימרים, ההוא מופיע בימה הולדת, אני עושה חלטורות במשלים.
תראה, הוא עוסק במציאות.
נכון, אבל הוא גם כן בדיכאון עכשיו מההתעללות בכדור. ידועה.
טוב, בואו נעבור לכימיה מהר.
בבקשה.
בכימיה, קבוצת מדענים מגלים, כי מבחינה ביוכימית, דיברנו על מולקולות, אין כמעט דרך להבחין בין אהבה רומנטית לבין הפרעה תורדנית כפייתית, OCD.
זאת אומרת שהאהבה רומנטית היא... כן, היא...
מבחינת צפיפות הסרטונין, זה נראה כמעט אותו דבר, אי אפשר בעזרת מיקרוסקופ להבין מה קורה שם, והאמת שאולי גם אנחנו עוד משהו שאנחנו יכולים להזדהות איתו מהחיים בשלבי ההתאהבות המוקדמים.
זאת אומרת שהתאהבות זה משהו תורדני, זה משהו פסיכיאטרי.
מבחינה פסיכולוגית אומרים באמת שיש הרבה דברים משותפים. אז אם אתם אוהבים ואתם מאוד מאוד בלחץ, הכל בסדר, זה הסרוטונין.
זה אותו דבר.
זה הכל עושה כל דבר. נעבור רגע למדעי המחשב. אני מרגישה ככה שאני רוצה להספיק את הדבר הזה, כי אני יודעת מה תעשו היום אחרי התוכנית. אתם תיכנסו לאינטרנט, ואתם תחפשו את פוסנס. למה תחפשו את זה? כי זה ה... זה עוד לא אפליקציה בשלב הזה, זה לא יישומון, זה אתר שזוכה באיגנובל במדעי המחשב באותה שנה. Okay. זה אתר של מישהו שהחתול שלו הרס לאחותו את המחשב. אז הוא החליט להקים, לעשות תוכנה שתזהה את תגובות המקלדת ותבין מתי חתול הולך עליה וישביט את המערכת, כדי שהמחשב לא יארס.
מהיכרותי כמה תסריטאים, לדעתי, יכולים לפעול במבחן הזה של
חתול. לחלוטין, אז המקלדת ממש מזהה אם זה חתול שהולך עליה וחוסם את המחשב. אני ממליצה לכולם לחפש את האתר של פוסנס, בגלל שהוא גם כתוב בצורה מאוד הומוריסטית.
משהו שיודע לזהות חתול שהולך על מקלדת, מדהים.
כן, יש שם גם אגף של שאלות ותשובות באתר, מאוד מאוד מומלץ, הוא גם כתוב מאוד מצחיק, זה אגב מישהו שמן הסתם מתעסק במדעי המחשב ללא קשר, ונסיים במהירות, באיגנובל לשלום, הנושא האהוב עליי בכל שנה, באותה שנה זוכה הצי הבריטי המלכותי, באיגנובל לשלום.
כן.
למה? כי הם החליטו להורות לטירונים, למלאכים הטירונים שלהם, להפסיק להשתמש בפגז חי, ובעצם במקום זה רק לצעוק בנג באימונים. כדי לחסוך כסף, בעצם על תחמושת.
איך לא חשבו על זה קודם?
הם חסכו 5 מיליון פאונד בשנה בזכות ההורה לצעוק בנג. ואני הייתי רוצה לראות את האימונים האלה.
עדיף, לא? פחות גם חרדות. תודה רבה לאור לוי. היום הוא יום המורה והמורה כאן בישראל. יום הוקרה, כפי שאמרתי, למורים שלנו. כולנו זוכרים מורה או מורה שהשפיעו עלינו, זוכרים לנו עד היום. דוקטור מולקולה, אתה זוכר? מורים השפיעו על החיים שלך?
כן, היה לי נורא קשה ללמוד.
כן, היה לך קשה ללמוד?
בעיקר מדעים.
באמת? למה?
קשה, זה מסובך, זה היה מורכב, זה היה
משעמם. האמת שבזכות מורים טובים, אני כן הצלחתי גם להתעניין בחומר. שוב, מורה טוב באמת יכול להפוך מקצוע לאהוב.
האמת שהייתה מורה לאנגלית, שאני לא אשכח אותה. כן? שתספרת לנו סיפורי איסט אנד משהו, ומאוד אהבתי את זה.
אז אנחנו באמת רוצים לבדוק האם עדיין היום המורים הם באמת כל כך משמעותיים בחיים של התלמידים, או שבאמת ברור. בעידן האינסטוש, האינטרנט והפקס והחוטלות והמחשבון שמבצע לוגריתמים, כל זה מייתר את המורה. שלום לתלמידה בכיתה ד', שם בדוי אבל גם אמיתי, נוגה. שלום לך נוגה.
שלום דודו.
טוב, קודם כל מה שלומך נוגה?
כל בסדר.
אז נספר למאזינים שלנו, כשהתלמידה בכיתה ד', באיזו עיר, רק תגלי לנו איזה עיר, אפילו אל תגלי איזה בית ספר.
אני גרה בהרצליה.
בהרצליה. אוקיי, אז אנחנו רוצים באמת לשמוע על המורים והמורות שלך, איך תלמידה בכיתה ד' רואה את המורים, מה זה, קודם כל, מה זה בשבילך מורה או מורה?
בשבילי מורה זה מישהו שעוזר ומפתח אותך ועוזר לך לגדול וללמוד, ואצלנו בבית ספר.
כן.
אז המורים, הם גם מלמדים אותנו, אבל הם גם מלמדים אותנו איך ללמוד.
שמה זה אומר? מה ההבחנה הזאת? זאת אומרת, איך אפשר ללמד מישהו איך ללמוד?
זה אומר שנגיד, הם לא אומרים לך תעשה את זה ואת זה. הם נותנים, יש לנו איזה משהו שנקרא דף מעקב, שבדף הזה אנחנו כותבים את כל המשימות שלנו.
כן.
אז אנחנו פשוט בשעת תרגולים, אנחנו ניגשים לדף מעקב, מסתכלים, ואז בעצם אנחנו לומדים בעצמנו, אבל המורים מלמדים אותנו.
אז רגע, אז אם את לומדת בעצמך חלק מהחומר, צריך בכלל מורים? מה יתרום בכלל במורים? אולי לא צריך את המורים, ניתן לכל תלמיד דף מעקב כזה, מטלות לשנה, ותודה רבה, להתראות, ערב טוב, אני הייתי, ערב טוב, נוגה, הלכתי, ביי, תודה רבה. ביי, נוגה, להתראות, ביי!
המורים, אני חושבת שכן צריך אותם, בגלל שאם פתאום המורים רואים את ילד שהוא לא מפוקס, הוא פתאום קצת מתפזר ולא יודע מה הוא צריך לעשות, אז המורים כן באים וכן עוזרים לו, הם כן מלמדים אותו. אבל עקרונית, בכיתה שלנו אנחנו לומדים למידה עצמאית.
זאת אומרת, גם למידה עצמאית. תגידי לי, בואי נדבר לרגע על הצד הפחות נעים. מה זה אומר מורה לא טוב? אני מנסה להבין. אוקיי, אז מורה טוב הוא גורם לך גם ללמוד וגם ללמוד איך ללמוד. אבל מה זה אומר מורה לא טוב? כי לכולנו היו מורים גם טובים מאוד, וכאלה שהיו פחות. מה זה אומר מורה לא טוב בעינייך?
אני חושבת שמורה לא טוב זה מורה שאומר לך תעשה את זה, תעשה את זה, תעשה את זה, כי אני יותר אוהבת לבחור בעצמי מה אני רוצה לעשות בכל שעה. וגם אם הוא כועס עליך מאוד, זה לא נעים.
לא נעים? רגע, זה אומר שמורה שלא נותן לך את החופש לבחור, הוא מורה שהוא פחות טוב בעינייך? חשוב לך לבחור מה לעשות.
כן, אבל בבית הספר שלנו יש את הזכות להיות לומד עצמאי. בבתי ספר אחרים רגילים בדרך כלל אומרים תעשה את זה ותעשה את זה.
זה כן. ספר דמוקרטי.
כך זה היה אצלנו באמת. לא, היה חופש לבחור אם לעשות או לקבל עונש. זה היה חופש לבחור, נוגה. ואצלכם, תלמיד שלא מכין שיעורים מקבל עונש? זאת אומרת, יש עדיין ענישה, נכון?
אין לנו שיעורי בית, יש לנו שיעורי בית רק באנגלית בבית ספר.
זה כיף.
אוקיי.
ופשוט בבית ספר, אם אתה לא מכין שיעורי בית, עושים מין כזה מינוס, ואז בכיתה ו' בסוף השנה זה יכול להיות לך בתעודה שצריך, שעוברים לחטיבה, זה יכול להיות כתוב לך בתעודה.
לא נעים. אז אם נסכם את השיחה, אז את אומרת שמורים ומורות כמובן הם עדיין כן אנשים חשובים בחיים שלך, כמו שאת רואה את זה. נכון? הם לא סתם אנשים ש... הם כן גם מלמדים, גם מלמדים אותך איך ללמוד, ובאמת הם אנשים שמשפיעים עלייך.
כן.
את מרגישה שהם גם מחנכים חוץ מללמד? את יודעת, הם מקנים לך ערכים של, לא יודע מה, אהבת האחר, לעזור וכולי.
הם כן, מאוד, הם כן מחנכים.
יש ערך חינוכי? כן, בבקשה. תגידי, נוגה, החלום שלך זה להיות מורה או מורה? מורה במקרה שלך. האם את רוצה להיות, אני מרוב הרצון לאזן, האם את רוצה להיות מורה כשתהיי גדולה, בקיצור?
אני פחות רוצה להיות מורה, אני יותר רוצה להיות מדענית.
מדענית.
ראית? זה עובד.
דוקטור מולקולה כבר מפרגן. האמת שאני מכיר את נוגה אישית, למען הגילוי הנאות, ונוגה, אין ספק שאם היא תרצה להיות מדענית, היא תהיה, והיא גם תקבל פרס נובל, כי היא באמת חכמה מאוד.
מאוד צריך נשים במדע. צריך, יש חוסר.
כן, אז קודם כל, נוגה היא...
נוגה, צריך אותך.
נוגה, אנחנו כמובן מאחלים לך שתגשימי את כל מה שתרצי, בוודאי אם את רוצה להיות מדענית, ואני אומר לכם באחריות שנוגה היא חכמה מאוד מאוד מאוד. רגע, בואי נחלץ ממך אולי ברכה למורים ולמורות בישראל. אנחנו נמנה אותך, את נוגה, את נציגת התלמידים והתלמידות בישראל, אז קדימה, מורים ומורות בישראל, קבלו ברכה מנוגה בכיתה ד', בבקשה.
אוקיי. לכל המורים והמורות, הגננים והגננות, תודה לכם על כל המאמץ, על האהבה ועל ההקשבה, על האמון ועל זה שאתם הופכים אותנו לבני אדם טובים יותר. אז בקיצור, תודה ממנו, כל תלמידות ותלמידי ישראל.
תודה רבה לך, נוגה. זה ממשיך, רגע, זה ממשיך. וגם, כן.
וגם תודה אישית ליוסי ועירית, המחנכים המקסימים שלי.
די, הכנס גם פרסום סמוי. מי היה מאמין? נוגה, תודה רבה לך.
תודה רבה.
רגע, מה את מתכוונת לעשות עכשיו? את מתחילה ללמוד עכשיו?
כן.
אז עיכבנו אותך. אז אנחנו מתנצלים על העיכוב.
זה בסדר.
זה בסדר גמור. אנחנו נותנים לך פתק וירטואלי למורים על העיכוב הזה, ואנחנו מאוד אוהבים אותך, כפי שאת ודאי יודעת, ותודה רבה על השיחה הזו.
ביי, דודו.
ביי, נוגה, תודה רבה, אוהבים אותך, ולהתראות. תודה רבה, נוגה. ואנחנו עכשיו עם דוקטור מולקולה, שכבר הכין שלל חומרים מזיקים הרבה יותר.
בוא נעשה ניסוי, ואנחנו נתאר אותו, כי אנחנו ברדיו, נכון?
נכון, אנחנו ברדיו.
אז בוא נעשה אותו, אבל כי אז יהיה יותר קל לתאר את זה.
ודאי, ודאי.
אז אתה תעזור לי, דודו.
כן, דוקטור מולקולה אוחז בסקית רב פעמית, זה טריק דווקא מדליק. של סקית, נכון? זה רב פעמית,
כן. עם ריצ'ראץ'.
עם פטנט כזה שמאפשר לרחוס, לרחוס, כן.
כן, וזה טוב לסנדוויץ'ים, אבל זה טוב לעוד דברים.
סנדוויץ' קטן אבל נכנס, זה מאוד קטן, לא?
כן, נכון, זה מה שמצאתי הבוקר.
ממש להרעבת ילדים.
קריך, קטן כזה, כן. עכשיו, מה אני אעשה? אני לוקח אותו, הוא עשוי מפלסטיק, אני אמלא אותו במים. אתה יודע מה, אתה תמלא אותו.
במים?
במים.
אוקיי, מים בסקית כזו, בבקשה. הנה, מיד שישמעו.
וואו. צריך ישר לשירותים, די.
מזכיר לנו את הילדים שנהגו ללכת בנתניה עם דג בסקית. פעם היה מקובל ללכת ברחוב עם דג זהב בסקית. לכמה דקות.
נכון. אז בניסוי הזה כדאי להוציא את הדג.
כן, לא, בלי דג כמובן.
כי אנחנו הולכים להכניס את העיפרון פנימה.
אה, די!
כן.
אתה מתכוון להכניס לסקית מלאה במים עיפרון חד.
חד, כן, מחודד.
כן.
מחודד בעיפרון.
והסקית לא תיקרה?
זה הניסוי.
הסנה איננו הוא קל.
ננסה?
כן. הנה דוקטור מולקולה מכניס, עיפרון, לא תאמינו, הצלחת לחורר את השקית ואף טיפת מים לא יצא מצד אחד, והנה העיפרון יוצא מצד שני, איך זה יכול להיות שהשקית לא מטפטפת? הרי זה נוגד את המדע, זה נס, אתה נביא, אם כן מיד נקים מקדשים לזכריך.
מדהים,
מה זה? איך העיפרון חצה את ה...
היה פה דג זהב, היה גם סושי.
היית גם... אוקיי, התעללות בבעלי חיים, בכיף.
היא הולך עם הצפרדעים הקופצות. אז הגיבור של הניסוי זה הפלסטיק הזה, שהוא גמיש, והוא בעצם נצמד חזק. הפלסטיק עשוי ממולקולות ענקיות.
אבל איך ברגע כמו של החדירה הזו, אין טפטוף?
הוא גמיש. זה יוצר איזה לחץ פה. זה יוצר לחץ, ובעצם הפלסטיק נצמד חזק לעיפרון.
אתם לא מאמינים, אגב, הניצוי הזה גם נמצא בספר שלך, דוקטור מולקולה
שתיים? כן, דרך אגב, אפשר גם ללכת בגדול.
די, מה זה אומר? אני רואה, הבאת לכאן שיפוד, ממש כפי שאנחנו מכירים, משלל שיפודיות ברחבי העיר. רגע, אם כן אני תוקע שיפוד בסקית שכבר עיפרון תקוע בתוכה, הנה בקו ישר, אני תוקע שיפוד, די, מדהים! אתה יודע מה, אני מעלה את זה לאינסטגרם, כי אם הצופים כבר לא איתנו, לפחות נראה את זה ברשתות החברתיות, בואו נראה את זה, אם כן, דוקטור מולקולה,
תתקלו על זה, ועכשיו עוד אחד.
די, עוד עיפרון, מי היה? זה קלמר מימי, אם כן, מדובר בנס.
נס, קיפוד.
וואו, נו, ומתלהבים מאיזה פח שמן שבחזיק.
זה, מעל הראש של המורה.
די, איזה יופי, זה באמת נראה לא אינטואיטיבי, שהמים לא נשפחים בחוצה. רגע, אנחנו נעצור לרגע את דוקטור מולקולה, כי נכנס לכאן מי שכבר היה איתנו עם עדכון חם. שלום ליאיר אנגל, מנכ"ל קיימה, מרכז לתכנון ועיצוב מקיים ומעצב. אתה נכנס לכאן עם עדכון בתחום איכות הסביבה?
מבזק.
די, מי היה מאמין? בבקשה.
רק דיברנו על העניין של פלסטיק ומוצרים.
נלחצת אותי, יופי. כן, ענת רחל אורי. הידועה בשם ענת רחל אורי או בשם הקיצור שלה?
ענת רחל אורי.
אתה צודק.
התקנה אותי שכבר הפינה שלנו זלגה לעיתונות העולמית.
כן.
והיה תחקיר. ריקול ענק של חברת תומס שמייצרת...
ריקול, למי שלא יודע, מדובר בהחזרת מוצרים כי יש בעיה במוצר.
היא מייצרת בין היתר את מוצרי השוקולד והמרציפן של המותג אנטון ברג, שהגיע גם לארץ. היה להם ריקול של 15 מוצרים... שהורדו מהמדפים בדנמרק, לא בישראל, אבל בעוד עשרות מדינות נוספות במהלך נובמבר-דצמבר, ומסתבר שהיה פלסטיק, חתיכות פלסטיק בתוך המרציפן שלהם.
די.
ייצור, ככה, יצא, איכשהו. עכשיו, העניין הוא שמה
ש... בינינו מי שאוהב מרציפן, בעיה של... מגיע לו. זה מגיל. למה לא לאכול שוקולד? אה, נכון! אסור לי להיות שיפוטי, צודק, כן. לא, אבל די, כן? מה, חלקי פלסטיק בממתקים עצמם?
עכשיו, מה שקורה, אני בטוח שהם לא רצו שזה יקרה, כן? כמו כל החברות המעוניינות שיהיה להם שוקולד מדהים, כן? וזה קרה בטעות. הדבר המדהים הוא שהם הסתירו את זה במשך 119 יום, עד שעלו עליהם והתלוננו.
זאת אומרת, הם ידעו על זה והסתירו?
הם ידעו על זה והסתירו את זה.
די, זה חמור כמובן.
זה חמור מאוד, אבל זאת פרקטיקה שקורית בהרבה מאוד מהחברות. כי הן מפחדות על השם הטוב שלהם, על המוניטין שלהם.
כן, אבל אתה יודע, עכשיו זה הרבה יותר גרוע, כי הן גם מרושעות, לא רק רשלניות, גם מרושעות. זו כבר כוונה שהיא כמעט פלילית. זו התרשלות שהיא חמורה, אתה יודע, כשאתה מודע, הופך כמשפטן, אני אומר.
זה אתה נכנס בפרופסיה שלך,
כן. זה חמור מאוד.
מה שאני אומר, שווה להיזהר, שווה גם להודיע ולהתלונן, ואני חושב שלנו...
אז תגיד לי, מים מינרלים למשל? למה לא מייצרים בבקבוקי זכוכית? כי זה יקר מאוד?
כי זה כבד, כי זה יקר.
כן, נכון, אתה צודק.
כי נותנים את זה, כי זה לא כל כך שימושי. תראה, אם אתה משתמש במים מינרלים, רק כדי ללכת, להשתמש בזה שאתה צריך את זה, ולא סתם על בסיס יומי במקום מים מהברז, יכול להיות שיש לזה היגיון.
כן, כי מים מהברז הם טובים ובריאים בישראל.
כן.
אנחנו סתם התמכרנו לכל המותגים הללו, לא חשוב שמות.
כן. אין צורך.
לא, אין צורך, אלא אם הם רוצות לפרסם פה אותן חברות, ואז כמובן שיש צורך ללגום מדי יום. טוב, אנחנו נעצור. תודה רבה על העדכון המדכא הזה. שווה לנו, אני חושב, לעצור לרגע ולחשוב על התרומה האדירה שיש למורים ולמורות לחיים של כולנו. אני חושב שגם ממרומי גילי, בגיל 45, אני עדיין זוכר מורים משמעותיים שהשפיעו עליי, ומורים מדהימים שהיו בבית ספר, גם בתיכון וגם ביסודי, באמת מורים ש, אתה יודע, הפכו אותנו סתם אנשים משוטטים, ממש כלום, אנשים משוטטים שמתבוססים בבורות מלבד. אוקיי, אפשר היה ללמוד בטלוויזיה, באמצעות הטלוויזיה והאנציקלופדיה וכו', אבל הם באמת הפכו אותנו למה שאנחנו, ובאמת צריך לומר להם תודה, אם כזו לא נאמרה. ואנחנו רוצים גם לדבר עם עוד מורה, או עם מורה, כי לא דיברנו עדיין עם מורה, שהוא מורה מאוד מיוחד, הוא תחום העיסוק שלו מאוד מיוחד. אנחנו רוצים לומר שלום לדרור בר יוסף, שהוא גם איש חינוך, הוא מנחה הגשמת חלומות, סוג של מורה להגשמת חלומות. שלום לך.
היי, האמת שלא מורה, אלא מנחה. זה שני דברים שונים.
אז מה ההבדל? באמת ראיתי שברגע האחרון, ענת רחל-אורי הפכה את המורה למנחה. מה הופך מורה למנחה?
אני חושב שמורה מראה כיוון, כן. מורה את הדרך, הוא מראה כיוון. מנחה, הוא מנחה אותך למקום שבו אליו אתה רוצה להגיע. אתה רוצה להגיע, התלמיד.
מעניין, זאת אומרת, הוא לא כופה עליך נושא חיצוני לא שאליך לדעת.
הוא לרגע מסוים מונחה, והמטרה של מנחה היא שהמונחה ירכוש עצמאות וינחה את עצמו בהמשך.
וואו, מעניין מאוד. אחת מעניין, שתיים, עם מי אתה עובד? מי הלקוחות שלך? תלמידים?
אני עובד עם אנשים מגיל 4, המומחיות שלי זה הגיל הרך, מגיל 4 עד גיל 55.
וואו.
עם כל מיני אנשים על הגשמת החלומות שלהם. במקור אני לא מורה אלא גנן בגן ילדים, עשיתי תעודת הוראה לכיתה א', אבל מעולם לא עבדתי שם.
זאת אומרת, הגעת כגנן או שהתחלת לעסוק בחינוך כגנן או בגן ילדים, נכון?
כן.
ואחר כך הפכת להיות מנחה. שוב, אנחנו אהבנו כמובן את ההבחנה שלך, שמורה, כמובן, מורה לך את הדרך שהוא בוחר בה, או שצריך ללמוד, או שצריך להגיע אל המטרה הזו, ומנחה, הוא מנחה אותך להגשים חלום שלך. זה משהו שיותר מגיע מאיזשהו קול פנימי שלך, או מאוויים פנימיים.
יש מנחים בכל מיני תחומים, אני מנחה בהגשמת חלומות.
אז בוא אסביר לנו, אתה יושב עם ילדים או מבוגרים, ואיך אתה עוזר להם להגשים חלום?
זה תהליך מקסים ומרגש, שמתחיל משאלות. ואצל ילדים זה מאוד קל, אתה פשוט שואל אותם, אוקיי, איזה חלום אתם רוצים להגשים עכשיו? והם פשוט אומרים לך המון המון רעיונות, והדברים שקורים בצוות על שמת החלומות שאני עובד איתו, הם מופלאים ונהדרים. עם מבוגרים הרבה פעמים צריך לחפור קצת יותר, ולהזכיר לאנשים מהם הדברים שהם היו רוצים שיקרו להם בחיים, ובאיזה תחום, ולאט לאט להגיע להגדרה של חלום שאפשר להשיג אותו.
כן, זה קצת נשמע משהו ניו אייג'י, מנטורי, קצת קואוצ'רי, אימוני, זה באזורים האלה?
אני הרבה פעמים שומע את הפידבק הזה, אני לא אוהב אותו, אני לא חושב ככה, וזה מפני שזה כרוך בתהליך מאוד אישית ממי שקרה אצלי, שהוא עבר דרך גן הילדים. בעצם בגן למדתי להיות מנחה.
אוקיי, ספר לנו על זה, מעניין.
שאני השתייכתי לגן בסגנון פתוח, שזה אומר שיש המון המון מיקוד בילדים, ולהבין את הילד ולהתעמת בתקשורת עם הילדים. הייתי בגן של רן במושב שורש, ומשם צמח גם צוות החלומות שאני עובד איתו עד היום, כלומר בילדים שהכרתי אותם כשהם היו בני 2.5 והם בני 8.
אוקיי.
ושם מאחר שהגישה היא גישה פתוחה, אני למדתי איך להקשיב לילדים כדי להבין מה הם רוצים שיקרה בגן שלהם. כלומר, להנחות אותם בכלים של דיאלוג ותקשורת, כדי להבין מה הם רוצים שיקרה. ואת זה ניסינו להגשים בגן.
אתה יודע,
אוקיי, חודש.
זה מעניין, כי הרבה פעמים זה נשמע יותר טוב כביכול להנחות מאשר להורות או להיות מורה, אבל בסופו של דבר, האם אנחנו רוצים שילד יחליט מה המטרה של, האם תיתן לי לבחור, ודאי שאני אעדיף לראות טלוויזיה ולגלוש באינסטוש כל היום. זאת אומרת, לא עדיף להיות מורה שמעט קופה מטרה חיצונית כמו ללמוד פיזיקה, מתמטיקה, זה לא משהו אינטואיטיבי שבהכרח ילד היה רוצה.
כן, כמובן שנשמעים הקולות האלה כל כך שמזכירים כאלה דברים, ואלה קולות שהם מעידן קודם. הם כבר לא רלוונטיים היום.
אוקיי.
אני אסביר למה.
אני אשמח.
ההסתכלות עד כה הייתה בין 0 ל-100. בין שתי נקודות קיצון. נקודת קיצון שאומרת, בוא נתרכז בילד וכל מה שהוא רוצה. ונקודת קיצון שנייה שאומרת, בוא נתרכז בחברה וכל מה שהיא רוצה. ובין הנקודות האלה החינוך נע. והיום הרבה יותר המוקד, העידן של היום, מדבר על אינטראקציה. זה ניכר בכל דבר, בפוליטיקה, ברשתות החברתיות, וגם בחינוך. כלומר, המוקד בסופו של דבר זה לא ניסיתי לברר מה הילדים רוצים, וזה, אני קראתי קודם לילדים שאני עובד איתם, צוות הגשמת חלומות שאני עובד איתו. כלומר, אני חלק מהצוות. גם ההחלטות שלי נשמעות, גם קולי נשמע, ויש לו חשיבות. מעבר לכך, כמנחה, בכל תהליך הנחיה, עד שהמונחה זוכה לעצמאות שלו, אתה צריך להציב גבולות. היה לי כלל אחד בגן שאומר, והוא כלל שאני גם מקיים אותו בפגישותיים מבוגרים, כשמשתתפים, מקשיבים ומדברים. והכלל הזה העניק את כל הקרקע הפוריה לעשות הכל, בלי לפגוע אחד בשני.
אוקיי.
וזה בעצם להקים חברה אוטופית בתוך הגן.
תשמע, אז זה מאוד מעניין. איפה נכנס באמת כל הנושא הזה של חינוך לתהליך הזה?
אוקיי, חינוך, שוב, גם בעידן כפי שאני תופס אותו היום, הוא עניין חברתי, הוא לא עניין של ילדים. הרבה פעמים קל להורים לשלוח אל הילדים, כי הם אומרים שזה חינוכי. אבל המוקד שלי הוא חברתי. קוראים בו כל מיני דברים. אחד פנימה, חינוך הוא התחנכות גם. כשאני מחנך לכאורה ילדים, אני גם מתחנך בעצמי, ולומד על עצמי דברים. והדברים המוקד השני הוא חיצוני. החינוך אמור ורצוי שישפיע על החברה, על האנשים, על מה שהם עושים ביום יום, בסופו של דבר.
אוקיי.
ואיך שהם קולטים את עצמם כאנשים שמתחנכים תוך כדי שהם עוברים את החיים שלהם. בין אם עם ילדים ובין אם לא.
טוב, אחת זה נשמע תהליך מרתק שאולי חבל שאני לא עברתי בגיל יותר מוקדם, לי לקח שנים.
נו, אני מזמין
אותך,
תקשר אליי, מה?
לא, אני לשמחתי עשיתי את השינוי שרציתי לעשות, אבל בדילי של 30 שנה בערך, אבל עדיין לא מאוחר, אף פעם לא מאוחר. איך אפשר באמת ללמוד, לא ללמוד, אלא להיות חלק באמת מתהליך נפלא כזה?
בקלות רבה. להתקשר אליי או לכתוב באינטרנט סינרגיה הגשמת חלומות.
טוב, זה נשמע תהליך מבורך כמובן ומרתק, ותודה רבה לך על השיחה הזאת, דרור בר יוסף, איש חינוך ומנחה הגשמת חלומות. תודה רבה לך.
תודה רבה.
עכשיו אנחנו רוצים לעבור לפינה שלנו, פינת המגרסה. מילים שאנחנו משתמשים בהן וצריך לגרוס. הנה שומעים את המגרסה, זו מגרסה רצינית, זה לא משהו משרדי קטן. הרחש הרקע הוא ממגרסה שגורסת מכוניות וטנקים. שלום לדוקטור סמדר כהן, לשונאית הבית שלנו.
בוקר טוב דודו, מה שלומך?
בסדר גמור, האם יש מילים שעלינו לגרוס?
כן, אז קודם אתה מרשה לי לתת מזכה קרדיט למי שבגללה נוצרה הפינה הזאת?
ודאי.
אז ענת רחל אורי שלך היא האב הרוחני של הפינה הזאת.
אז רק אני אומר לך למען הדיוק ההיסטורי, היא של תאגיד השידור הישראלי כאן בארצה, היא לא שלי כמובן, אין לי בעלות על בני אדם.
כן, אבל אני משייכת אותה אליך, מה אכפת לך?
זה נכון שאני תלוי בה.
זהו, וגם היא בעניין, ובקיצור אנחנו במסגרת שיעורינו והחכמותינו בענייני לשון, ידע לשון, ושימוש בשפה בשידור, בכל פעם שאמרתי משהו על מילה חדשה שנראתה כזאת שאסור להשתמש בה, אז ענת ככה פקחה עיניים ענקיות ואמרה, די, לא, 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 וככה לאט לאט המצאנו בשיעורים את פינת המגרסה, והנה אנחנו הופכים...
רגע, אלה מילים, את רוצה לדלל את השפה? זאת אומרת, להסיר מילים?
אז לא, אני רק רוצה שני דברים. מילים שבכלל לא קיימות בשפה והמצאנו אותם שלא בצדק, אני רוצה לדלל.
אבל כך שפה מתפתחת.
רגע. יש, נכון, אבל גם לשפה יש מבנה גנטי, אתה יודע, יש לה DNA מסוים. אז היא יכולה להתפתח בתוך המבנה של ה-DNA שלה, אבל אם היא מתפתחת בטעות, בגלל שהיא מושפעת משפות זרות, נגיד, ש... עוברות לידה, אז המטרה שלנו היא לנסות שלא לאפשר את זה, כי אנחנו רוצים לשמר את המבנה של השפה שלנו, ולא שתתערבה ותהפך למשהו אחר.
מעניין מאוד.
אז זה סוג אחד של גריסות שאנחנו נעסוק בהן, והסוג השני הוא מילים שכן קיימות בשפה, שהיו קיימות במאז ומעולם, אבל שמשום מה המשמעות המדויקת שלהם התשתשה או התבלבלה קצת, והתחלנו להשתמש בהם גם בהקשרים הלא נכונים, אז אני רוצה, מה שנקרא, להחזיר עטרה ליושנה ולהשיב את המילים הביתה.
סקרנט מאוד, קדימה, בבקשה.
אז יאללה, אז בוא נתחיל באלמנת. נכון שאתה מכיר את מילת היחס האהובה, אלמנת?
אלמנת כדי?
זהו, זה מה שרוב האנשים חושבים, ובדרך כלל אפילו מה שהם עושים זה אומרים, רגע, אלמנת זה הרבה יותר יפה וספרותי, אז בואו נשתמש בו במקום להגיד כדי. אז לא, זה שתי מילים שונות. אלמנת היא אחת, וכדי היא אחרת. הן דומות במשמעות ולכן הבלבול. כלומר, היום נוצר מצב שמשתמשים באלמנת בכל הקשר, וכמעט לא שומעים את כדי. כדי פירושה תכלית, כלומר, למה אתה הולך עכשיו לבית הספר כדי ללמוד? מה המטרה שלך להליכה הזאת? לימודים.
אוקיי.
זאת סתם תכלית כלשהי, אבל על מנת יש בה תכלית שיש אימה תנאי. כלומר, כשאתה משתמש בעל מנת, המילה על מנת מורכבת משתי מילים, שהמילה השנייה היא מנה. מנה, כלומר, איזשהו סוג של חלק, כן? שאני מרוויח את זה, מה חלקי מן הדבר הזה בעצם. אז כשאני עושה משהו על מנת,
כן.
אז אני בעצם מגדירה מראש מהו החלק או מהו הרווח שלי מן העניין. כשאני הולכת ללמוד, אני הולכת ללמוד, והמטרה היא הלימוד, זאת המטרה. אבל כשאני אומרת, למשל, אני הולכת ללמוד על מנת לקבל פרס, כן?
כן.
אז על מנת, זאת אומרת שהמנה שלי בסופו של הלימוד תהיה פרט. אני לא הולכת בשביל הלימוד.
וזו המשמעות היחידה שאפשר להשתמש בביטוי הזה?
נכון. אפשר להשתמש באלמנת רק כאשר אנחנו מדברים על מטרה, על תכלית או מטרה שיש אימה תנאי.
אוקיי, טוב, הנה למדנו.
והתנאי הוא סוג של פרט. זה קצת קשה ההבחנה הזאת, אבל היא הבחנה שמדייקת אותנו, נכון? היא הבחנה שנמצאת בתלמודים, יש לנו אותה הרבה במסכת אבות. הבחנה מאוד יפה וחשובה ומעידה על זה שאדם עבר את השלב הזה של הידע. לא, אנחנו היום באמת בעיקר אורחי לשון יודעים את ההבחנה הזאת, אז הנה יש לנו הזדמנות להנחיל אותה גם לציבור הרחב.
אוקיי.
והמילה אולי הכי קשה שהייתה לענת, אני חושבת עד היום היא הותירה בה איזשהו משקע.
ודאי, זה וייטנאם בשבילה. מה היא המילה הזו?
בנוסף.
בנוסף! וגם!
בדיוק, בלשון שלך וגם, זה עדיף הלשון שלך במקרה הזה. כי בנוסף, היא לא מילה קיימת בעברית. כלומר,
לא?
היא נוצרה, אבל היא לא, לפי, היא לא כל כך טובה. נוסף זה בעצם פועל, כן? נוסף
נכון.
לי ילד, נוסף לי שיעור, כן?
אז יש...
זה אוקיי. כמו נוצר, כמו נוסד. זו אותה חבורה של, של שורשים שהאות הראשונה... האות הראשונה שלהם היא וו או יוד, ובבניין נפעל אנחנו מקבלים אותם עם נון כזאת, נולד, נוצר, נוסד, וכך גם נוסף. אם אנחנו רוצים להוסיף משהו לפועל, אז אנחנו צריכים להוסיף לו מילת יחס, אבל אחריו, נוסף על כך.
אז כן אפשר לומר נוסף על כך.
אני יכולה לומר נוסף על כך, אני יכולה להמיר את זה בכמו כן, וגם וכו'.
וגם!
אני לא יכולה בנוסף, מכיוון שב... מצטרפת לשמות ולא לפעלים, בבית, בשעה, בתל אביב, אבל אני לא יכולה להגיד בנוסד, אני לא יכולה לומר בנוצר, אז באותה מידה אני גם לא יכולה לומר בנוסף.
טוב, ביאסט כמובן.
גרקנו.
אז נוסף על כך, יש לומר נוסף על כך.
נכון, או וגם, שזה ממש...
וגם! אמרי לי, יש עוד מילה, סקרנת אותי, זה מדליק, זו בעצם פינת תיקון, אבל מעניינת יותר. כלומר, אני לא סתם נוזפת, אלא מסבירה לנו מדוע.
לא, חס וחלילה, היא אף פעם לא נוזפת, היא תמיד מסבירה.
אוקיי.
אתה יודע מה, יאללה, בוא נעשה ספוילר, כלכלן, למילה שהבטחתי לענת לפעם הבאה, אם היא מרשה. אתה מכיר את המילה עבור, שכולנו משתמשים בה?
עבור?
הדבר הזה נעשה עבור התאגיד, שלחתי את זה עבור דני, כאלה.
כן.
אז גם המילה הזאת היא... מילה לא, איך נגיד בעדינות, לא טובה.
לא טובה.
אתה יודע מה זה עבור באמת? מה הפירוש של המילה הזאת?
לא.
או, אז אנחנו התרגלנו להשתמש בה כתחליף לבשביל או למען, או כל מיני מילים אחרות שנעלמו מן השפה, והכל הפך להיות עבור. אבל בעצם הפירוש של מילה עבור זה תבועה.
תבועה?
תבועה או בר. זה מה
האמת שאני באמת פה ושם אומר עבור בלשון תבועה.
שאני מזמין.
ודאי. דוקטור מורר הוא מזמין תבועה עם שליח, הוא מתעצה להגיע לפיצריה של התבועה.
אז זהו, אז עבור היא בעצם תבועה. אם אנחנו ממש ממש רוצים להשתמש במילה דומה לזה בצליל, ושעדיין תהיה מילת יחס, אז בעבור זאת המילה.
בעבור, זה כמו בנוסף שאסור להשתמש.
אבל פה הפוך. פה המילה היא מילת היחס המלאה היא בעבור, ואילו עבור היא שם עצם.
וואו.
יש לי שאלה.
כן, לאמת שלי יש הרבה שאלות. אוקיי, לא, בבקשה, אתה רוצה לשאול?
כן, אני רוצה לשאול. זה נכון שהמילה חנקן קשורה למילה לחנוק?
אני משער שהשורש, מאיפה השורש?
אני לא יודע.
סביר להניח שכן.
כן, אז מאיפה זה? משורש נשם?
כי בגרמנית קוראים לזה שטיק שטוף.
אלה שם, כל דבר אני חושד בהם שהם חונקים. כל גז שם קשור לחנק.
המשמעות של זה אין חמצן.
יכול להיות, אבל אצלנו זה הלך על חנק.
אני מוכנה לברר איך הוא מתי, אני מניחה שהמילה התקבלה מתישהו בהחלטות מונחי הכימיה של האקדמיה, אני מוכנה לבדוק
את... רגע, דוקטור סמדר כהן, אני רוצה לנצל את הנוכחות הרדיופונית שלך איתנו כדי לברר משהו שקשור למילה למרות, שאני בעבר השתמשתי בה, ואז תקנו אותי שאין להשתמש בפועל אחרי המילה למרות, זה נכון?
מה שמדויק לומר הוא שאי אפשר להשתמש בלמרות שאחריו ש... ולכן...
ואם אני אומר למרות... אי אפשר לומר למרות שהוא הלך.
בדיוק. אתה פשוט לא יכול להשתמש בלמרות שיש לנו בעצם בעברית שני סוגים...
למרות הגשם.
למרות הגשם אפשר, למרות ההליכה אפשר, אבל למרות שהוא הלך
פסוקית. פסוקית שלמה אי אפשר.
בעצם יש לנו שני סוגים של משפטים בעברית. יש לנו משפטים שהם פשוטים ומשפטים שהם קצת יותר מורכבים.
אז מה אפשר לומר במקום למרות אם אני רוצה...
אף על פי ש.
אף על פי ש? זה בסדר?
גם אף ש.
However, however.
However ש?
However ש.
כן, מה שאסור, אבל אם כבר אתה רוצה, אם אתה כבר מגריס אותנו לעוד מקום, אז אי אפשר לומר על אף ש. שזה הולך ומתרווח משום מה בזמן האחרון בהרבה דברים שאני קוראת ושומעת, אז על אף שהוא לא נכון, ואת זה אפשר לזכור די בקלות. כן. את זה אפשר לזכור די בקלות, כי על אפו ועל חמתו אנחנו מכירים, נכון?
כן.
אז על אפו זה בעצם נטייה של על אף. ומכאן ברור לנו שכמו למרות, גם על אף לא יכול לקבל שאחריו, אלא רק נטייה של שם.
טוב, למדנו לא מעט. אני רוצה להודות לך מעומק הלב, דוקטור סמדר כהן, לשונאית הבית שלנו, והנה גם הרווחנו שיעור בלשון, באמת מעניין. תודה רבה לך, סמדר, על השיחה הזו, וכרגע אנחנו, אפשר עוד ניסוי אחד? אפשר, כן, כן. דוקטור מולקולה, שכבר כמעט אסף את החפצים לעוד חלטורה בקניון, סתם.
מופע חנוכה.
זה בסדר.
מופע חנוכה, מה? טירוף. ואני נוסע לבלגרד ביום שישי לו.
די, אתה חושב שאני לא עושה סטנדאפ? אין מה לעשות. אוקיי, כן, ערב טוב. אז רגע, אז אתה מופיע, כן, בחנוכה.
כן, ואני נוסע לבלגרד ביום שישי, לפסטיבל המדע של בלגרד. כן, הוזמנתי שם להופיע.
מגניב.
כן.
אוקיי, אז מה תעשה לנו רדיופונית?
תשמע, אתה זוכר את הניסוי עם השקית המשופדת?
ודאי.
אז עכשיו נעשה את אותו דבר עם בלון.
איזה הבדל.
איזה הבדל. לא, זה הבדל.
טוב שאתה לא עושה לי בלון בצבע אחר, אז זה חוסר
גדול. לא, אבל פה אין מים, יש פה בלון עם אוויר.
נכון.
נכון?
בלון ריק ממים.
אנחנו נפח בלון.
דוקטור מולקולה מנפח בלון בצבע ירוק. כן, כן.
הניסוי הזה נקרא... זה רדיו, אפקטים?
אנחנו ברדיו.
כן, לא זה.
מדובר ברחש, כן.
קושרים את הבלון.
כן, בלון מנופח בגודל בינוני.
לוקחים שיפוד.
שיפוד, אמיתי. כל אחד יכול להשיג שיפוד משיפודיה, שבה חורכים בשר בעלי חיים מומללים.
ו...
רגע, מדוע טבלת את הקיסם במים?
על מנת שהחיכוך יהיה יותר פחות.
יהיה יותר פחות חיכוך.
אף על פי, חיכוך זה...
טוב, אוקיי, אנחנו זורמים איתך. אתה תוקע את השיפוט בבלון ומקווה שהוא לא יתפוצץ.
כן, עכשיו, לא תוקעים אותו בצד, תוקעים אותו איפה בפייה, איפה שמנפחים.
באזור הפייה, אוקיי.
כן, אוקיי, עכשיו, מותחים אותו ככה, את הממברה...
אתה כמותח?
ואני מחדיר אותו פנימה.
די, נו.
וואו. לא לפחד, ו...
אם כן השיפוד נכנס ויוצא מצד שני? לא.
אפשר גם להוציא אותו מצד שני? זה כבר
למתקדם. אבל זה רק, תקיעת השיפוד היא באזור הפייה.
באזור הפייה, כן.
כן, שם כנראה שהריכוז...
יש יותר גומי.
כן, נכון, הריכוז...
עכשיו נוציא את זה מצד שני.
וואו, גם כן מהצד השני שם, גם כן יש ריכוז מהכתבים של הבלון.
בדיוק.
הנה, האם השיפוד יוצא מבלי לפוצץ את הבלון? ו... וואו, זה נראה ש...
אתה נראה נורא מודאג.
זה ברור, זה מלחיץ מאוד. הנה, אנחנו בורחים. אם כן, יצא המרצע מן השק, מיד נצלם לרשתות החברתיות. בלון משופד?
כן, או בשמו המדעי, קבבלון.
קבבלון, על שום הקבבונים האהובים עלינו, מבשר בעלי חיים ומללים.
רק להגיד שהגיבור של הניסוי זה הבלון שעשוי מפולימרים. ופולימרים זה מולקולות ענקיות בעצם. יש פולימרים מלאכותיים, יש פולימרים טבעיים.
כן, זו מולקולה עצומה.
מולקולה גדולה.
מולקולה שרשרת כן, עצומה, שרש, כן.
נכון. אז זה, יש טבעי, יש גם...
יש פולימרים בטבע, כן?
כן, טבעי. מעניין. גומי טבעי, כן, יש דברים...
נכון,
יש הרבה
נכון,
פולימרים
נכון,
בטבע. צודק. ויש פולימרים מלאכותיים. כל עולם הפלסטיק הוא למעשה סוג של פולימרים. וזה בעצם הסיבה שזה מצליח.
ודאי, שוודאי לא תנזק, כי לא שומע הדבר. תודה רבה לך, דוקטור מולקולה. ואנחנו עוברים לעניין הבא. שבוע פורסם שהיישומון שזם ימכר לחברת אפל תמורת 400 מיליון דולר, אותו יישומון פופולרי שמזהה שירים. בדיוק. אם כן. אז אנחנו רוצים לשמוע מעט על האפליקציה הזו ועל העסקה העצומה הזו, 400 מיליון דולר. תמורת אפליקציה רווחית בכלל, זה משהו שמכניס להם כסף. אנחנו מיד נבין מה קורה כאן מפי הפנטר הוורוד של התוכנית הזו, סתם זה קישור בכוח, אביעד רוזנבוים, שהוא העורך המוסיקלי הראשי בכאן, בהרצה. מה גברתי? בבקשה? כלום, תודה רבה. אוקיי, בבקשה.
היי, בוקר טוב. אז כן, בואו נדבר קצת על האפליקציה הזאת ולמה היא מעניינת כל כך את אפל ובכלל. קודם כל, שאלת רווחי, לא רווחי, אז צריך להגיד שזו אפליקציה שמעל מיליארד איש הורידו. כלומר, זה כמות...
מעל מיליארד yeah. הורדות,
כן,
וואו.
כן, זה כמות עצומה, אוקיי? עכשיו, האינטרס של אפל מתחלק לשני חלקים. החלק הראשון הוא כמובן הכלכלי הפשוט. אתה שיזמת משהו, האזנת לשיר ברדיו, שיזמת אותו, וישר אתה מופנה לקנות אותו באפל, באפל מיוזיק, זה השירות שלהם שאתה יכול להזמין
אוקיי,
לו בסטרימים.
אז יש פה איזשהו היגיון.
כן, יש היגיון פנימי. מעניין. אגב, למי שמשתמש באפליקציה כבר ראו לאחרונה שהידעה כבר קישור ישיר לאפל, אז מי שרצה אולי לקנות מניות מראש ולהעריך...
אבל הם יכולים היו זה. איכשהו לשתול קישור למרות שהאפליקציה לא שייכת להם?
אז היה בהחלט, כן. עכשיו, כן? אם אתה מסתכל בזמן האחרון, כבר היית מקבל קישור ישירות לכניסה לאפל מיוזיק, להזין לשיר או להוריד אותו. אז זה דבר אחד. אבל הדבר השני ויותר מעניין... הוא ששזם זה אפליקציה קצת שונה ממה שאנחנו מסתכלים עליה. כלומר, אנחנו מהצד של המשתמשים, משזמים שיר, רוצים לדעת מהו. אבל שזם יש לה כוח וידע הרבה הרבה יותר גדול מזה. דיברנו יותר ממיליארד הורדות. הם יודעים בדיוק מה כולנו מחפשים ואיך אנחנו מחפשים אותו. אם נרצה להתייחס לזה קצת כמו הגוגל של המוזיקה במובן הזה,
זאת אומרת שזה לא חיפוש רגיל, או יש איזשהו שכל מאחורי החיפוש הזה.
יש איזשהו שכל, והם יודעים עלינו הרבה יותר מה שאנחנו רוצים לחשוף. אז בואו ניקח את אחד הדוגמאות המעניינות לדעתי. נחזור כמה שנים אחורה, אחד השירים המשוזמים, השיר הכי משוזם בשנת 2014, שיר שנקרא Rather Be של Clean Bandit. בואו נשמע רגע את הפתיחה של השיר הזה.
או, זה שיר יפה. רק הפתיחה בטח. זה לא רע.
זה שוזר.
ועכשיו השיר ממשיך, לא?
לא מעניין.
עכשיו, באמת אומר מעניין, לא מעניין, הפתיחה יפה או לא יפה.
לא, הפתיחה יפה, היא שונה, היא קלאסית.
נכון, הפתיחה היא מיוחדת מעולמת הקלאסים. עכשיו, לא סתם אהבתם את זה, זה באמת מה שאנשים שיזמו. כלומר, הרוב המוחלט של השיזומים היו בעשר השניות הראשונות של השיר את הקטע הזה.
כן.
ממש אחר כך רואים ירידה בהתעניינות.
זאת אומרת שאנשים משזמים קטע ספציפי, קטע יותר עם רייטינג, או קטע סקסי יותר במרכאות.
אבל אומרים את זה על כל השירים, שאנשים מקשיבים ל-20-30 שניות ראשונות ועוברים לשיר הבא.
אבל כאן יש קטע בקטע הזה.
צריך להגיד שהקטע הדומיננטי בדרך כלל בשירים הוא הפזמון, שהוא חוזר והוא מושך את האוזן, ורואים בסטטיסטיקות שונות שלהם שמשזמים גם את זה. אבל למה פה זה מיוחד ולמה זה מעניין? כי כשהדבר הזה מגיע לשזם ולאפל ולאנשי תעשיית המוזיקה, זה משנה גם את המחשבה שלהם. כלומר, אנחנו רוצים שיר שימכור, שיר שישזמו, שיר שיקנו אותו בעקבות זה, ולכן אנחנו רוצים להביא דברים שעובדים על המאזין.
כן.
כלומר, הדבר הזה יכול לשנות את המחשבה של תעשיית המוזיקה. כלומר, אם אנחנו נדע שקטע קלאסי בתחילת השיר עובד,
אז אנחנו נייצר שירים כאלה.
נייצר שירים כאלה.
זאת אומרת, הם כבר יודעים איזה חלק בשיר הוא הזכיר.
בדיוק.
ואז כך אפשר לייצר מוזיקה.
כן, מי שמתעסק במוזיקת פופ ורוצה למכור, יופי או לא יופי, אתה יודע, זה יכול לשנות לגמרי תעשיית המוזיקה, בוא ניקח את זה יותר רחוק.
אבל זו תעשייה, אם זו תעשייה, אתה יודע, זה כמו משקה, אתה רוצה לדעת מה טעים לאנשים. ודאי שמדובר באומנות וכו', ואז תייצר בבית אומנות על מסורים.
מה המקום של אומנות מול המסחרי? עכשיו, השאלה המעניינת, למשל, אם יגלו שאנשים משזמים אך ורק סולו טופים ולא סולו פסנתר, יכול להיות שסולו פסנתר יעלה מהעולם.
נכון.
כלומר, יש כאן, ולא סתם אפל רוצה את זה, כי זה ידע רב ערך. כלומר, זה משהו
ממש... זאת אומרת, זה משהו שהנה לא חשבנו עליו, שבאמת החלק שגורם לאנשים כנראה להיקלט...
איזה טריגר.
כן, זה טריגר לחיפוש, זה משהו שאנשים נדבקים אליו, והוא זה שהופך את השיר כנראה לקליט מאוד.
בהחלט, כן.
וכך אפשר לייצר כאלה, וואו.
כן, אנחנו מכירים את זה בכלל בתעשיית המוזיקה, שוב, ריף גיטרה משהו, שזה קטע גיטר שחוזר בשירים, והוא מה שעושה את השיר. יש הרבה מאוד שירים כאלה, וזה הקטע שחוזר. עכשיו, שוב, הדברים האלה ישפיעו, ואפל יודעת מה היא עושה. אנחנו לא צריך אותי כדי לספר על זה, אבל עם ידע כזה אפשר לעשות שינויים ענקיים בתעשיית המוזיקה.
בגלל לעשות הרבה כסף.
זה הרבה מאוד כסף.
אין בו את הממד האומנותי.
וואו. אז זו הסיבה האמיתית, או לפחות אחת הסיבות.
אחת הסיבות, אני מניח, כן, ושזם זה באמת, כמו שאמרנו, יש את זה להרבה מאוד אנשים בטלפון,
זה מדהים, כי זה כביכול נחשבת לאפליקציה שהיא לא מכניסה כסף, אבל הנה מצאנו דרך להסביר איך כן אפשר להפיק כסף באמצעותה, ומסתבר שיש אפליקציות או יישומונים שלא מייצרים כסף, אבל כן.
תראה, החוויה שלנו מבחינמית. כמובן, יש גם פרסומות ויש גם דברים כאלה, אבל בעידן שלנו ידע זה כוח, וכמו ששוב, גוגל יודעת אלינו הרבה יותר, ויודעת לתרגט לנו פרסומות, ויודעת להתאים לנו. כך גם האינטרס שלהם, להתאים לנו מוזיקה בעתיד.
וואו, כשהשזם עצמו מזהה שירים רק אם משמיעים קטע מהשיר המקורי, נכון? לא עיבוד או שריקה או שיר, זה נכון?
כן, תראה, זה בעצם איזו טכנולוגיה של מעין איזו חותמת דיגיטלית שיש על השיר. יש פשוט איזה דאטאבייס ענק, שכל שיר יש לו איזו חותמת מסוימת,
שכוונה מה, לטווח תדרים מסוים, או כמה תדרים שחוזרים?
כן, הם יודעים לזהות את זה, ולכן אם תשמיע קאבר, זה לא יזהה אותו. אגב, יש אפליקציות אחרות, למשל אפליקציה שנקראת SoundHound, שלפחות מתיימרת שאם תזמזם או תשרוק לה את השיר, היא תזהה אותו.
זה כבר ברור שיושב שם אדם כמוך, ודאי. שיודע, מכיר
שירים. אדם קטן בתוך האייפון.
ודאי.
כן, אבל זה לא אפקטיבי ב-100%, אבל שזה מזהה תוך שניות ספורות שירים, ובאמת יש שם דאטאבייס ענק. כלומר, זה אפקטיבי באחוזים מאוד מאוד גבוהים.
וואו, טוב. האם אתה כעורך מוסיקלי, אתה משתמש בשזם? אתה אומר, רגע, היי, תחנה מתחרה, השמיע את השיר הזה, היי, מה זה? אני לא מאמין, שואלי שמשון של שושנה דמרי.
בדיוק, רק אם זה ספציפית, אבל לא, ברור שאני משתמש, ואני אגיד לך עוד יותר מזה, לשזם היא כלי לגמרי לעורכי מוזיקה, ובכלל בתעשיית המוזיקה, כי הם מפרסמים מצעדי שיזומים.
זהו, אוקיי, אז גם שואלת באמת המפיקה והעורכת ענת רחל אורי, האם באמת אתם משתמשים בכלי רייטינג? יש דירוג של חיפושים?
יש דירוג, אני אגיד לך אפילו מה, שזם היא מאוד מאוד ספציפית, כלומר, אתה יכול לראות גם את הדירוג של ישראל, אבל גם דירוג של ערים. אני יכול להיכנס לנתניה או חיפה או באר שבע ולראות מה השיר הכי משוזם שם. גם ישראלי וגם בינלאומי.
וואו, אז מה עם פינת המצעד של השזם?
נבחר עיר אחרת בארץ.
ודאי, אז קדימה, יש לנו פינה, וזה התחייבת כמובן בכתב, ולא התחייבות בעל פה דינר כהתחייבות בכתב, מלבד כמובן חוזה למתן מתנה ונדלן שצריך רישום בטאבו. אז התחייבת, תודה רבה מעומק הלב לעורך המוזיקלי הראשי של כאן, בהרצה אביעד רוזנבוים, זה היה מרתק, תודה רבה. על הדברים האלה, ואנחנו בעצם סיימנו את השעתיים האלה, את חגיגות יום המורה והמורה שלנו. אנחנו קודם כל, כן, זה טוב ששמת, זה שיר מגניט, אני אשתוק ואז.
השיר של הספינינג.
שיר של משהו. טוב, אנחנו נספר לכם מי אמר על השידור המורכב הזה. עורכת המשדר ינת רחל אורי, המפיקה ינת רחל אורי השנייה, על הביצוע הטכני מיכאל אולשוונג. תודה רבה למאפרת דניאלה בן יאיר, ותודה רבה ליגאל שפירה שליווה את המשדר הזה. תודה מעומק הלב למי שהפך אותנו למדענים טובים יותר, לפחות נדהמנו לגלות ניסויים באמת מרתקים שאפשר לבצע בבית. את רובם תודה רבה לדוקטור מולקולה האגדי. אנחנו כמובן נעיים בספרו דוקטור מולקולה 2, ניסויים שאפשר לעשות בבית, בניגוד לספר הקודם שאפשר
לעשות אותו בבית של השכנים.
ניסויים, כן, רק בבתים אחרים, במגדלים, במגדלי יוקרה, בווילות מפוארות, פנטאוזים. תודה רבה לך על הדברים, אנחנו נהיה פה מחר עם תוכנית מרתקת, שיהיה לכם יום נעים ושקט. You gave me a chance.